כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, מדענים יצרו מכשיר שמיעה שנשלט על ידי המוח ומאפשר לשומע להתמקד בקול מסוים ולבודד אותו. המכשיר פותח על ידי מדענים מאוניברסיטת קולומביה שפועלים לסייע ללקויי שמיעה, במקרה הזה להתמודד עם סביבה רועשת. הדברים פורסמו בכתב Science Advances. מיד נדבר על המכשיר הזה עם מי שמכיר אותו מקרוב. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום שלל ענייני מדע וידע, וגם נמצאים איתנו כאן שניים. דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, לזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ודוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון, לזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. איתם אנחנו מדברים על משחקי הכס מהזווית המדעית. שלום לכם.
שלום, שלום.
אנחנו קודם כל נאמר ששלשום שודר ברחבי העולם וגם בישראל הפרק האחרון של משחקי הכס, הפרק שחותם את העונה השמינית והאחרונה בסדרה, ולכן אנחנו עוסקים כמובן בסדרה הזו. מדובר בסדרת פנטזיה אמריקאית של HBO שמבוססת על סדרת הספרים שיר של אש ושל קרח, שדוקטור יונת אשחר, את קראת את הספרים?
קראת את הספרים.
קראת, אוקיי, אוקיי.
אגב, הסדרה עוד לא הושלמה, זאת אומרת עוד שני ספרים אמורים לצאת.
סדרת הספרים.
אבל את אלה שלא יצאו עוד לא קראתי.
טוב, אז אנחנו כמובן לא נעשה כאן ספוילרים, אבל תרגישו חופשי כן לעשות ספוילרים. זאת אומרת, אם זה חלק מהעניין, לא כל כך אכפת לי, אם תבאסו אנשים. טוב, אנחנו נעסוק בעוד עניין. שימו לב, גידול תמנונים בחוות של תמנונים בחופי ים, בתנאי שבי, אינו מוסרי ומסוכן לסביבה. כך קובע מחקר חדש. המחקר מותח ביקורת על הכוונה להקים חוות גידול של תמנונים לצורכי מאכל. על פי המחקר, הדבר יפר את האיזון האקולוגי, יפגע בטבע, וכמובן בתמנונים עצמם. האכלת מאות אלפי תמנונים תהיה בעייתית מבחינה אקולוגית. צריך כמויות אדירות של דגים ופירות ים. ועל פי החוקרים, בואו נזכור שהתמנון הוא חיה מתוחכמת, אינטליגנטית, שמשתמשת בכלים, ולאחר שהם פותרים בעיה, הם מסוגלים לזכור את הפתרון לטווח החוק. אני לא בטוח שזה מה שימנע מאנשים או לאכול אותם או לגדל אותם בחוות תמנונים. אנחנו מיד נדבר על העניין האתי הזה. וגם מחר, 23 במאי, יום המוזיאונים הבינלאומי, וזה אומר שתוכלו לבקר מחר במוזיאונים ברחבי ישראל ללא תשלום, גם כאן בישראל. איגוד המוזיאונים הישראלי והמוזיאונים השונים ברחבי הארץ מזמינים אתכם לבקר בעשרות מוזיאונים ללא תשלום, והשנה היום הזה יהיה בסימן המוזיאון כחממה תרבותית העתיד של העבר. נושא זה נבחר במטרה להפנות זרקור אל תפקידם החשוב של המוזיאונים בשימור המסורת, העברתה מדור לדור והתאמתה לדור העתיד. בקיצור, מחר הכל בחינם, לכו ותהנו ממוזיאונים, העשירו את הידע, פותח את הראש, מרחיב את האופקים. הרשימה אגב של המוזיאונים נמצאת ב-www.icom.org.il, אתם מוזמנים כמובן לגלוש. האורך הוא רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק שלנו אבי שמאי, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אנחנו עוברים למשחקי הכס. נמצאים איתנו כאן שניים, דוקטור יונת אשחר צפתה וקראה את הספרים, ודוקטור ארז גרטי שצפה.
צפה, לא קראתי.
לא קרא.
אבל אנחנו... ממש עצוב שלא נשמע יותר את המנגינה הזאת.
אז בואי אני ארגיע אותך באמצעים טכנולוגיים חדשניים.
אפשר לשמוע עוד המתי שאני רוצה ביוטיוב.
כן, היום ביוטיוב עידן הקלטות וגלילי ההקלטה וכו'. אפשר הכל, תלמדי לנגן כמובן, זה לא נשמע סובך מלבד כמובן התזמורת עצמה. אנחנו רוצים לדבר על אלמנטים מתוך הסדרה, לא צריך כמובן להכיר את הסדרה כדי להנות אולי מהתוכנית שלנו, כי אנחנו נדבר על אלמנטים שם כפי שהם ניבטים בעולם המדע, או אם הם היו קיימים, אז איך זה היה קורה מבחינה מדעית. בוא נתחיל מהדרקונים, גם מי שלא בקיא בסדרה, וגילוי נאות אני לא צפיתי בסדרה, מי שגם מי שבמצבי לא מכיר, יודע שיש שם דרקונים.
כולם יודעים, זה הדבר שיודעים על משחקי הכס.
דרקונים.
דרקונים.
דרקונים, אנשים בטמפרטורה נמוכה, הכל שם כחול כזה וקר, לא?
בחלק מהמקומות.
אה, יש
סדרה דרכם, שצילמו אותה באיזה שבעה לוקיישנים שונים, ואחד מהם היה איסלנד.
אה.
ושם היה מאוד קר.
מאוד קר, כן.
אבל זה גם היה דרום ספרד, למשל. ושם לא היה קר.
אני רואה שבפוסטרים של הסדרה...
וגם, אגב, ההתחממות הגלובלית, השינויי האקלים, הם השפיעו על הגעת החורף בעולם שלנו, ולכן השפיעו גם על הצילומים. ולכן אחת או שתיים מעונות, מועד השידור שלהם נדחה.
בגלל ההתחממות הגלובלית, נכון.
כן, השפעה גם על עולם הבידור.
אפילו על משחקי הכסף.
קלו כל הקיצים. כל זה באמת הגיע הזמן לתקן את המצב. אז בואו נדבר באמת על דרקונים, יצור שלא היה קיים. למרות שלדעתי אני קראתי בימים האחרונים שהתגלה יצור שהיו לו כנפיים לא עשויות מנוצות וכולי. היה... ואנחנו גם מכירים את הלף, כמובן.
כן, אז היה דינוזאור. מסתבר שכנראה היו לו כנפיים כמו של הטלף, עשויות אור ולא נוצות. הוא היה קרוב של הדינוזאורים שהיו אובותיהם של הציפורים היום, כי הציפורים הרי התפתחו מסוג מסוים של דינוזאורים. אז הדינוזאור הזה, הוא היה, קראו לו אמבופטריקס, והוא התפתח, הוא היה קרוב בעצם של אבותיהם של העופות, אבל הוא פיתח צורה שונה של תעופה. חושבים שהוא כנראה לא ידע ממש לעוף, אולי הוא יותר דעה, כמו הסנאי הדועה שיש היום, שהם קופצים כאילו מעץ לעץ וככה כן. דועים על האוויר. כי לא ראו שיש לו מספיק שרירים בשביל ממש לשלוט טוב בכנפיים שלו, אבל כן ראו שיש לו עצמות מאוד ארוכות ביד, אצבעות ארוכות, וגם עצם אחרת שיוצאת מפרק כף היד, שהיא מאוד ארוכה, שנראית כאילו היא תומכת בכנף, כמו כנף של הטלף.
מעניין, זאת אומרת שכנפיים ונוצות זה לא משהו שבהכרח הם מקושרים באיזשהו קשר חד-חד ערכי.
לא, אז יש גם היום, כמו שאמרת, יש הטלפים, שהם מאפים מצוין. במחינת תמרונים, למשל, הם יודעים לעשות את זה טוב יותר מאשר ציפורים. תימורני אוויר ופניות
באוויר ודברים כאלה. אז אולי כל נושא הנוצות זה סתם עוקץ? סתם יסו למכור לנו נוצות?
כנראה, אצל הדינוזאורים מי שהצליח היה זה עם הנוצות.
כן.
הדינוזאורים עם כנפי הטלף לא השאירו אחריהם המשך שאנחנו רואים אותו כיום. כן היה באותו זמן פטרוזאורים, שהם לא דינוזאורים, אבל הם זוחל מעופף, גם עם כנפי אור. שכנראה היו מחוסים במין פרוטו-נוצות כאלה, מין נוצות מאוד בסיסיות, אבל זה לא היו הכנפיים שלהם. הכנפיים שלהם לא היו עשויות נוצות, הם לא אפו עם נוצות, אלא הם אפו עם כנפי אור, קצת דומה לדרקונים או לטלפים כיום. והם גם היו הדברים המעופפים הכי גדולים שהיו אי פעם בכדור הארץ. אנחנו מדברים על דרקונים, אז אחד מהדברים זה שהם פשוט מאוד 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 גדולים. והשאלה כן. היא אם דבר כזה בכלל יכול להתרומם באוויר. אז שלא במפתיע, אנשים חישבו את זה, והתשובה היא לא, בלי שום ספק.
למרות שיש דברים גדולים שעפים באוויר, כפי שאנחנו בני האדם מכירים, כמו מטוסים וכו'.
כמו מטוסים ודברים כאלה, אבל זה כבר צריך כאילו הנאה סילונית, שככל הנראה אין ל...
לא, אבל עם כנפיים, מוטת כנפיים מספיק גדולה וכו', זה לא יוצא?
אז הדבר, אני יכולה להגיד לך כך, הדבר הכי גדול שעף בעזרת כוח כנפיו, לא בעזרת מנוע, היה סוג של פטרוזאור, שהיה מאוד מאוד גדול, הוא שקל כנראה משהו כמו 250 קילוגרם, והכנפיים שלו הגיעו אולי עם אותת כנפיים של אפילו עד 20 מטרים. משהו מאוד 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 גדול. הדרקונים במשחקי הכס יותר גדולים. מי שעושה פעם חישוב לפי אנשים שעומדים לידם, והגיע למשהו צפונה מ-2500 קילוגרם, זאת אומרת פי 10 יותר גדולים. וגם יש להם הרבה מאוד דברים שלא כל כך עוזרים לתעופה. אם אתה מסתכל על תמונה למשל של הפטרוזאורים, וגם של פשוט ציפורים,
כן.
אז תראה למשל, לציפורים אין זנב עם עצם ובשר כמו שיש ליונקים. כי זה כבד. יש להם זנב של נוצות, אבל אין להם זנב כמו שיש לכלב או לאריה. כי זה פשוט כבד. אין להם שיניים. כי זה כבד. לדרקונים בסדרה יש שיניים, המון שיניים, ושיניים מאוד גדולות, יש להם ראש ענקי, יש להם קסקסים משוריינים שמכסים את כל הגוף שלהם.
שזה, קרניים גם.
יש להם סוג של קרניים, יש להם זנב ענקי ממש, אז זה לא, עם הדברים האלה קשה לראות איך אתה מתרומם באוויר,
כן, הכל פייק ניוז, ואת קוראת לציבור לא לראות את הסדרה.
מצד שני, יש בסדרה קסם, אז כנראה שהם פשוט עוטפים בעזרת קסם. כי מישהו חושב שבלי קסם, רק בשביל לתמוך בתעופה, העצמות שלהם היו צריכות להיות כל כך עבות, שלא היה נשאר מקום בכלל לאור של הכנפיים. הם לא יכולים לעוף.
אז קסם, זה הפתרון המדעי.
זה הפתרון המדעי, הוא פשוט קסם. מה שכן, כן. יש כן משהו שהוא יותר הגיוני בדרקונים האלה, מאשר בדרקונים שאנחנו רואים במקומות אחרים, שהדרקונים האלה הם, הכנפיים שלהם, הם בעצם הגפיים הקדמיות שלהם. זאת אומרת, אין להם...
סוג של ידיים?
כן. כמו שאתה רואה למשל אצל הטלף. בדיוק כמו אצל הטלף.
נכון, ידיים משולבות כאלה.
ידיים משולבות בכנפיים.
נכון.
בעוד שבמיתולוגיות אחרות הרבה פעמים רואים, נמשל אפילו גם בדרקון הראשון שלי, נכון?
נכון.
יש לו 4 רגליים, וחוץ לזה יש לו עוד זוג כנפיים.
מעניין.
שזה פחות הגיוני. למה זה פחות הגיוני?
נכון, זה קצת כמו חרק, אוקיי.
כן, זה פחות הגיוני כי כל, כי הוא בבירור חולייתן, הוא בעל חוליות, נראה כמו בעלי חוליות, וכל בעלי החוליות על היבשה, יש להם 4 גפיים ופחות. נחש למשל אין לו גפיים בכלל. אבל כל חוליות היבשה, אף אחד מהם אין יותר מ4 גפיים. אפילו השם של הקבוצה זה טטרפודה, שזה 4 רגליים. והרבה יותר קל לאבד גפיים מאשר לפתח עוד גפיים. כן. אף אחד לא עשה את זה בעולם שלנו. אז זה קצת פחות הגיוני שפתאום יפרצו 2 כנפיים מכלום, והרבה יותר הגיוני שהכנפיים יתפתחו כן, מהגפיים הקדמיות, כמו שבאמת קרה אצל הטלפים.
אגב, הערת אגב, יש גישה שאומרת שהנוצות לא בהכרח התפתחו למטרת תעופה, נכון? כן. סתם הערה חשובה.
בתחילה ככל הנראה הם לא התפתחו למטרת תעופה.
כן.
ובאמת לדינוזאור עם הכנפי, עם הכנפי הטלף, היו לו סוג של נוצות קטנות על הצוואר ועל הגב, כנראה, לפי המאובן שנמצא, הם לא שימשו אותו לתעופה, הוא אף בעזרת כנפי אור, הודעה, אבל הם שימשו אותו כנראה אולי לחימום.
גידוד, חימום, כן.
כן, מדובר בדינוזאורים קטנים. הדינוזאור, למשל, עם הכנפי הטלף, הוא היה בגודל של דרור, הוא היה ממש פצפון. אנחנו חושבים על דינוזאורים כמשהו מאוד גדול, אבל נכון. היו גם הרבה דינוזאורים קטנים. וכן, ככל הנראה הם התפתחו בהתחלה לדברים אחרים,
אגב, למה הקטנים לא שרדו? אנחנו תמיד מאשימים את הדינוזאורים בכך שהם נכחדו בין היתר כי הם היו גדולים מאוד.
חלק מהקטנים.
איפה כל החמודים הקטנים?
תסתכל בחוץ, הם מצייצים ואפים. זה הדינוזאורים ששרדו.
הצלחת לבאס אותי. אוקיי. כן, נכון, צודקת, טכנית הצודקת כמובן. מה עוד אנחנו יכולים להגיד על דרקונים? בוא נדבר על היכולת שלהם להפיח אש או לפלוט אש.
נתחיל מזה קודם כל של מאיפה הגיע הרעיון המופרע הזה של לטעות מעופפות ויורקות אש.
כן, מעניין.
זה קיים בכל מיני תרבויות, זה לא רק... זה קיים כאילו גם בתרבות
ימי הביניים. כן, מה אנשים ראו, כמו שאומרים שאחד קרן הוא אנשים שראו בעצם קרנף ולא ידעו לתאר את זה, אז המציאו את היצור המיתולוגי הזה. אז איך הגיעו הדרקונים?
שיניים של נרוול זה אחד ה... שמה? שיניים של נרוול זה אחד התיאוריות למקור של אחד קרן.
כן, שמה?
נרוול יש לו, נרוול זה סוג של לוויתן, שיש לו שן שבולט את החוצה, מאוד מאוד ארוכה. הוא נראה כמו כאילו, הוא נראה כמו לוויתן שתקעו לו קרן של חד קרן על הראש, ולפעמים זה נשטף לחופים, ואז אתה מוצא קרן של חד קרן על החוף, אז אתה צריך להסביר את זה, יגיע לשם.
אז אמרו, נחבר את זה לסוס.
נחבר את זה לסוס.
ודאי שייך לזה במקום.
בדומה לזה, יכול להיות שמצאו מובנים של כל מיני זוחלים קדומים, דינוזאורים, אולי מעופפים, אולי לא, לוויתנים שנשטפו לחוף שהשלדים שלהם, כאילו שלדים של לוויתנים, אופן כללי של איזה שהם בעלי חיים מאוד מאוד גדולים, ושם הדמיון נכנס לפעולה, והיו צריכים להמציא מה זה הדבר הזה, וכנראה שגם מיריקת אש זה... שהיא תוספת...
כן, אז איך הגיעו באמת לעניין האש? יש איזשהו יצור בטבע שמצליח לייצר אש?
אז זהו, אז לייצר אש לא, אבל לייצר נוזל מאוד 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 חם, כן. אבל לפני זה, מה כן. אנחנו צריכים בשביל ש... אם נניח יש לי דרקון, אני רוצה לתכנן דרקון, להנדס איזשהו דרקון, מה אני צריך לעשות בשביל שהוא ייצור אש? אז בשביל אש אני הרי צריך שלושה דברים, אני צריך חמצן, אני צריך חומר בעירה, ואני צריך חום. כשיש
כן.
לי שלושת הדברים האלה, אני יכול לקיים בעירה. אז חמצן זה לא בעיה, יש באוויר. חומר דלק זה משהו שאנחנו יכולים לייצר. יש בגוף שלנו, הגוף שלנו מייצר כל מיני דברים דליקים, חלק מהם אנחנו, סליחה על הביטוי, מפליצים אותם. יש גם...
תודה שהתנוצלת, אוקיי.
יש חומרים נוספים שעקרונית הגוף יכול לייצר, ואם נגיד אני אוגר אותם באיזשהו מיכל, באיזשהו איבר או אזור בגוף, אז כן. אני יכול לרכז את זה ולפלוט את זה ולהדליק את זה, והעניין של החום... יש שתי דרכים יש הרבה דרכים, יש שתי דרכים ביולוגיות אפשריות שיש לי, שיש להם עדות בטבע. אחת מהם זה לייצר ניצוץ, ניצוץ חשמלי, ואחת מהם זה לייצר תגובה כימית, תגובה כימית שהיא, מה שנקרא, אקזותרמית, היא פולטת הרבה מאוד חום.
וואו, מעניין.
אז יש שני
בעלי חיים. אפשר לייצר ניצוץ?
בוודאי,
ממש, כן?
בוודאי, וואו. כן. אבל לגבי ניצוץ, זה פשוט דג החשמל. דג החשמל, יש לו איבר שמרכז בתוכו חלבונים מוליכי חשמל, קוראים לזה תעלות איוניות. החלבונים האלה מוליכים חלקיקים טיעונים.
הטבע לא פחות מופרך מהסדרות הבדיוניות. מדהים.
אותם חלבונים קיימים גם בגוף שלנו, הם קריטיים לשרידות שלנו, כל המידע החשמלי במוח, בלב, בשרירים.
נכון.
כל המידע החשמלי שעובר בגוף שלנו, זה בעזרת אותם חלבונים שמוליכים חלקיקים טיעונים, יוצרים זרמים חשמליים מאוד 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 חלשים. אבל אם אני מרכז הרבה חלבונים כאלה באזור אחד, ומפעיל אותם ביחד, אני יכול לקבל מה שנקרא וואחד זץ. אני יכול לקבל זרם חשמלי מאוד קצר, מהיר, אבל גם חזק, ומדדו אצל דגי חשמל, צריכו להגיע לסדר גודל של 500 אמפר, לא 500, 500 וולט מתח חשמלי.
כן.
זה, בשקע החשמל שלנו 220 וולט, זה זרם חשמלי די חזק, ו... הוא באמת משתמש בזה להגנה מטורפים, לשתק את הטרף, והיה איזשהו סרטון שרץ לפני כמה שנים, שעשו ניסוי שרצו לראות, רצו לראות האם דג חשמל מסוגל לחשמל גם ביבשה, אז מסתבר שהוא הוא מחשמל במים, אבל הוא גם יכול לצאת, כאילו לקפוץ החוצה על האויב או טרף שלו ולהידבק אליו ולחשמל, אז לקחו מין כמו בובה כזאת של יד, ושמו מלא לדים, ורואים אותו ממש את הלדים נדלקים בטירוף, כאילו זה...
אז הנה דרך לחסוך חשמל ולהפיק אנרגיה, להמתין מחוץ לים.
עכשיו, בשביל שהוא לא יצלה את עצמו, אז הוא עושה את זה בפולסים מאוד מאוד קצרים. זאת אומרת, זה... אני לא אוכל... עקרונית זה מספיק מתח בשביל להתניע רכב, אבל זה לא... צלופה אחרת לא יספיק, אני צריך לחבר כמה בטור.
ההספק לא...
ההספק, בדיוק.
מה שכן, זה אומר להפיק חשמל, אנחנו בעצם, כשעשו את הסוללות הראשונות, הדוגמה הייתה דג חשמל.
הסוללות, סוללות, כן,
ביומימיקרי.
כן, זה ביומימיקרי מוקדם.
שוב, ביומימיקרי, הכוונה היא להעתקה של טכנולוגיות מהטבע, שקיימות,
או לקבל השראה מזה.
או לגנוב פטנטים מהטבע, שהם לא מוגנים. מדהים. כן, הסוללה היא בהשראת הצלופח החשמלי, או דג החשמל.
נכון.
כל פעם קוראים לו משהו אחר. אוקיי,
עכשיו אז כן זה, אפשר... אז יש אפשרות לייצר זרם, ניצוץ חשמלי. כן. עכשיו אתה פולט את החומר הבערה הזה, שם את הניצוץ החשמלי, חמצן יש באוויר, ווואלה יש לך אש. תיאורטית. אפשרות שנייה שאמרתי, זה העניין של לייצר תגובה כימית שמייצרת הרבה מאוד חום, תגובה אקזותרמית. וגם זה, יש בטבע דוגמה נהדרת, שזה החיפושית המפציצה. חיפושית המפציצה זה חיפושית קטנה ונחמדה, שאין לה יותר מדי אויבים טבעיים, והסיבה היא בגלל שהיא פולטת נוזל מאוד מאוד חם.
אתה יודע שכי היא פשוט מאיימת, כולם פוחדים להתעסק איתה.
ובצדק.
די, למה? מעניין?
יש, היא מייצרת שני נוזלים במיכלים נפרדים, אחד מהם נקרא קווינון, והשני זה מי חמצן, כן, אותם מי חמצן שמשתמשים במספרה, שכל אחד בנפרד לא גורם יותר מדי נזק, כשאתה מערבב אותם, וכשאתה מזרז את התגובה הכימית בעזרת אנזים, התגובה שנוצרת היא תגובה מאוד עתירת אנרגיה, זה מתלהט, וואו. זה מגיע טמפרטור של קרוב ל-100 מעלות, היא משפריצה את זה החוצה כמובן, ועל על מי שמנסה לטרוף אותה, ויכולה לפגוע בו אנושות.
זה שילוב בין הגורמים?
זה הערבוב של שני החומרים האלה, שומרים אותם בנפרד.
אתה בא בסטיק לייט כזה.
כן, כן, ממש ככה.
שובר משהו ומערבב נוזלים.
נכון מאוד. והיא מערבבת אותם בסמוך ליציאה מהגוף, יש לה מין תא בער, לא תא בער, תא פיצוץ או whatever, ביציאה מהגוף שלה, ומשפריצה את זה גם בפולסים החוצה, וזה עובד. יש איזה סרטון שסיינס, כתב את סיינס פרסמו לפני כמה זמן, שרואים קרפדה מנסה לטרוף את החיפושית הזאת.
וואו.
היא בולעת אותה, החיפושית במרכאות מפציצה אותה מבפנים, והיא פשוט, היא מקיעה אותה החוצה, כי זה,
וואו.
זה כואב.
אז המסקנה היא שדרקונים קיימים במציאות, וזה הכל אמיתי.
המסקנה היא שאילו הם היו קיימים, אפשר לחשוב על דרך שהם היו קיימים, החלק הקשה זה להגיע בשיטה אבולוציונית הדרגתית לתוצאה הזאת.
כן, אבל נשמע שבעיקר יש איזשהו קשל בכל מה שקשור להרמה, להתרוממות של גוף כל כך כבד באמצעות כנפיים כנראה, אלא...
אחד מישהו שהוא חוקר פטרוזאורים כתב על זה באינטרנט, ואמר שהאטמוספירה פשוט צריכה להיות הרבה הרבה יותר כבדה בשביל שהם יצליחו לתרומם.
האטמוספירה כבדה? מעניין,
כן,
למה?
כי זה יתן להם יותר, כמו שאתה יכול לצוף במים, אבל לא באוויר.
הכוח העילוי משתנה.
כוח העילוי משתנה מאוד.
יפה. כן, אבל היינו רואים אנשים הולכים בצורה מוזרה, אז
כן,
נראה לי.
כן, כנראה שזה לא נכון, אבל הוא הציע שאם יש שם אראגון במקום חנקן באטמוספירה, אז אולי הדינוזאורים, הדרקונים היו מסוגלים לעוף.
מה צריך להיות בבאר?
את היסוד אראגון במקום חנקן.
הגז זה הציל אראגון.
כן, כן, לא, אני מנסה להבין מה האפקט של אראגון.
זה פשוט הרבה יותר כבד.
אבל זה
המשקר
כל כך. לא, אבל גם חנקן לא.
לא, למה? חנקן אנחנו רושמים.
לא, אפשר, זה לא, אי אפשר.
זה חלק מהאוויר.
כן, כן, זה לא רעיל.
כן.
זה לא רעיל לנו, אי אפשר לנשום את זה מבחינת זה שאם יהיה לך 100% אראגון, אתה תמות מחוסר חמצן.
כן, טוב, נכון.
אבל כמו חנקן.
אבל לא נתעסק עם האטמוספירה, בואו לא נתעסק עם מסקנות מרחיקות לכת, לא צריך להגזים. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. מדענים יצרו מכשיר שמיעה שנשלט על ידי המוח ומאפשר לנו להתמקד בקול מסוים ולבודד אותו. המכשיר פותח על ידי מדענים מאוניברסיטת קולומביה, שפועלים לסייע ללקויי שמיעה, במקרה הזה להתמודד עם סביבה רועשת. הדברים פורסמו בכתב העת Science Advances, ואנחנו רוצים לומר שלום למי שחוקר את העניין הזה, ואת איך שהמוח שלנו פועל בכל מה שקשור להתמקדות בכל מסוים, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי וראש המעבדה לתקשורת ולנוירופסיכולוגיה לאורך החיים בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו אולי, לפני שנדבר על המכשיר עצמו, איך המוח שלי, המוח שלנו באמת מסוגל לבודד קול, נכון? אני יכול להיכנס לחדר רועש ואיכשהו לנסות ולהקשיב רק לאחד האנשים.
אתה צודק, ואני רוצה להסביר את הבעיה ואת האתגר. בכלל, תפיסת דיבור הוא דבר מרתק. אני חושב שזה שאלה אחת המעניינות ביותר שיש לנו במדע. אז בואו נסביר בהתחלה.
בבקשה.
בואו ניקח למשל את האירוויזיון, אני עדיין תחת השפעת האירוויזיון, שהיה מוצאי שבת, אז יש לי חבר טוב שהוא צלם. הוא היה באותו אירוע וצילם. הוא לוחד שנייה אחת, מילי שנייה, עוצר, ואפשר להבין הכל. יש בצד אחד מופיע זמר, אפשר לראות את להקת הליווי, בצד שני, את הקהל, את הדגלים הנוספים, להפריד בין הכל, שנייה אחת מספיקה. לעומת זאת, בהופעה חיה, או כשאני מדבר איתך, שנייה לא מספיקה. בשביל להבין דיבור, אנחנו צריכים לעשות משהו שמתמשך לאורך זמן. המסר בכלל של דיבור, המילה דיבור, יש לה משמעות, רק אם אתה שומע את כל השינוי בצליל, די ואז בבור. אז זו בעיה ראשונה שיש לנו.
כן.
בעיה שנייה, שבעין אני יכול לשים, יש דברים שבצד ימין של העין, בצד שמאל של העין, ואני מפריד ביניהם. אז אני יכול להבדיל בין הזמרת שימצאת בצד ימין, הזמר שימצא בצד שמאל. אבל אם שניהם מדברים ביחד, המסר של שניהם נכנס לאוזן המסכנה שלי. ושם אני צריך להתחיל לעשות הפרדה. דבר שאנחנו קוראים לו הפרדה ערוצית. בעצם אנחנו מדברים על כך שיש לנו ערוץ שמיעתי או זרם שמיעתי שכמו זרם של נחל, שבו המילים, כמו שהמילים שלי עכשיו, משתפחות להם והולכות, ואתה צריך לעקוב אחריהם. מה הבעיה? שכשיש לנו יותר מדובר אחד או מדובר ברעש, שהרבה הרבה 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 מים, ואתה נמצא בסוף, אתה רואה את כל המים נשפחים, וצריך להגיד, רגע, 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 שנייה. הבא הזה בא מהמילה אבא, שאמר דובר אחד. הגא הזה בא מהמילה גדול, שאמר מדובר אחר. ואני צריך לראות את כל הבלגן הזה שיש לי למטה, ולהתחיל להפריד, ולעקוב אחרי ערוץ הדובר, לערוץ שצריך להתעלם ממנו. וזה אתגר מאוד מאוד קשה.
מעניין.
מה עושה?
לא, אני מנסה להבין, באמת את המידע השמיעתי שלנו, אנחנו באמת, כפי שאמרת, מקבלים כגוש, ואחר כך ברמת העיבוד צריך לנתח את הדברים ולהפריד, נכון?
נכון, אתה צודק ב-100%, וזה לא פשוט, זה כל כך לא פשוט שאנחנו בעצם לא יודעים לעשות את זה טוב במחשב. המוח עושה את זה טוב. המוח עושה את זה כל כך טוב שהקפיצה המטורפת שיש לנו היום בעולם הבנת הדיבור, העובדה שיש לנו את הסירי או את האלקסה או כל אחד איזה מכונה שיש לו שאלה אפשר להכתיב בדיבור, היא קראה מכך שהפסיקו לנסות לעשות חישוב במחשב של מה המילה שאתה אומר, אלא מנסים לחקות את המוח. אותו דבר שעושים במחקר, זה איזשהו מחשב שעושה דיפ לרנינג, כאילו הוא מדמה ממש נוירון, זאת אומרת, כל בשורה הוא כמו נוירון, ואז הוא מדבר עם נוירון אחר, לא ניכנס לזה עכשיו, מעין מיני, אבל לא, מיני מוח זה, מיני 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 מוח, כן? והוא מנסה ללמוד דיבור, הוא מקבל ממך תשובה, אתה אומר, כן, זה מה שהתכוונתי, לא, זה לא מה שהתכוונתי, ודרך זה לאט לאט, אנחנו היום מסוגלים לעשות הבנת דיבור יחסית סבירה על ידי מכשירים. כי אנחנו לא יודעים לעשות את זה אחרת. אנחנו לא מבינים איך המוח עושה את זה. לכן זה כל כך מעניין.
אבל אתה כן אומר שהייתה קפיצה, ואנחנו כולנו מרגישים באמת את הקפיצה הטכנולוגית, ואם בעבר היית מכתיב למכשיר, באמת בדרך כלל הייתה סטייה מאוד גדולה וכולי, והיום המכשירים הרבה יותר מדויקים. אתה אומר שיש שינוי בתפיסת התכנות של כל הדבר הזה, ושימוש בדיפ לרנינג, מעניין, בלימוד עמוק מה שנקרא, וטכנולוגיות של בינה מלאכותית כנראה.
בעצם מה שקורה, אני אסביר, הייתי באיזה כנס, ישב שם מישהו ואמר, אתם לא מבינים מה קרה לנו, זה מישהו שבמקרה עורך את התחרות השנתית של לראות איך מכשיר מצליח לתפוס דיבור, הוא אומר שעד שנה מסוימת היינו גרועים לחלוטין, לגמרי היינו כמו תינוק שמנסה ללכת, באה שנה אחת שבה כולם הבינו, שבמקום לנסות לחפש את התבנית של בא, אבל בא אצלי נשמע אחרת מבא אצלך, ואיך עומדים את זה, במקום לחפש תבנית, לייצר מיני 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 מוח, במחשב, ולתת לו להתפתח כמו מוח, שבמקום שאני נותן לו תגובות, זה היה טוב, זה היה לא טוב, ולנסות להתפתח, ברגע שזה עלה, הוא ראה את התמונה שהפכנו מתינוק לעצן. הוא אומר, בשנה עברנו, ומעכשיו אנחנו, יש תחרות בין חברות שונות, לראות איך נפצח דיבור. מה הבעיה? הכל עובד טוב, חוץ מהפרדת דיבור. נסו להכתיב לטלפון שלכם כשמישהו מדבר מאחוריכם, והטלפון ייכשל. נסו להכתיב לטלפון שיש הד, והטלפון ייכשל.
אז באמת, מה ההבחנות שהמוח עושה? זאת אומרת, יודעים איך המוח עושה, או שזה באמת, לא. עדיין, זו באמת עדיין תעלומה?
אנחנו יודעים מה הוא עושה בסוף, כן. אנחנו יודעים באיזה אזורים פועלים כשזה קורה, ואנחנו עדיין לא מבינים בצורה מלאה איך המוח מסוגל לקחת, הרי זה בעצם לבן על לבן, אתה זוכר את השיר לבן על לבן? אם אני ואתה מדברים ביחד, כמו, אתה יודע, את כל התוכניות הפוליטיקה שכולם מדברים ביחד בטלוויזיה, אז המוח צריך לקחת מערכת הקוגניטיבית שלנו, ולהגיד, כולם בעצם משתמשים באותם אותות אקוסטים, אבל זה היה שלח לדובר א', וזה היה שלח לדובר ב', והכי חשוב, צריך לעשות את כל זה נורא מהר. אחרת זה כמו הסרטים המדובבים האלה של פעם, שאתה רואה את הפה זז ואז המילים, נכון, לא קשורות? כן. אי אפשר לעמוד בזה. זאת אומרת, אם אני עכשיו צריך לפתח מכשיר, נחזור למחקר, מכשיר שמיעה, הוא צריך גם להגביר את הקולות, גם להחליש את הקולות שאני לא רוצה, גם לעשות את כל זה מהר, כל כך מהר שלא יהיה דילי. לכן אחת הבעיות עם מכשירי השמיעה שיש לנו היום, שהם חשובים מאוד מאוד מאוד, וממש מצילים בעיניי, מצילים חיים. כן. כי להיות בלי להבין דיבור זה נורא. הבעיה הייתה שמגבירים את הכל. בעצם הם, אם שנינו נדבר ביחד, הם יגבירו את שנינו. וזה לא חווי, אני מה? היינו רוצים שמגבירו רק אותך ולא אותי כשאתה מדבר, ואז אותי ולא אותך כשאני מדבר, לעשות את המשחק הזה.
ועכשיו באמת מכשירי השמיעה החדשים מסוגלים לפעול על פי הוראה כלשהי של מעניין, אם זה כך.
לא, אז עכשיו בוא נקרא, אני, עבדכם הנאמן ישב ואשכרה קרא את המאמר, שהוא קצת בעייתי, אז אני אנסה לעשות אמלק, לעשות קיצור. אז יש בשורות טובות, בשורות מרות ובשורות חשובות. אז בואו נתחיל בבשורות המרות. מה שהם עשו, הריצו אותו על שלושה אנשים. לשלושה אנשים האלה היה להם אפילפסיה, אנשים עם אפילפסיה לפני ניתוח או ניתוחים אחרים, מכניסים להם אלקטרודות לתוך המוח, בשביל לדעת היטב לפני שעושה ניתוח במוח, לראות שאתה לא פוגע במשהו משמעותי, או לא פוגע באיזה כביש, שלא פתאום תהרוס את כביש אחד, ואנשים לא יכולים להגיע מתל אביב לירושלים. צריך להבין מה קורה, אז מכניסים אנשים אלקטרודות. כל פעם שעושים את זה, אנחנו מדענים מנצלים את זה, בשביל להתחיל להבין מה המוח עובד. אז את מה שהם עשו, שבזכותו הצליחו להגביר דובר אחד ולהחליש אחרים, כן. דרך חיקוי תהליך המוחי, הצליחו לעשות עם שלושה אנשים שיהיו להם אלקטרודות במוח. אז זה לא ישמיש לא לי ולא לך מחר. שתיים, זה עדיין לא היה טוב כמו דיבור שקט. שלוש, זה לא יצליח להתמודד עם הד. הדבר הכי בסיסי בעולם, הד או רעש, רקע שולוש.
זה מדהים איזה מידע מורכב, זה סאונד, זאת אומרת אפילו ברמת ההד, זה משהו שמעביר לנו מידע בקשר לגודל החדר וכולי. זאת אומרת, זה עומס מידע מטורף, ובוודאי אם אנחנו שומעים כמה גורמים שמייצרים.
עומס מידע מטורף, וזה בכלל, אני די בייבי בעולם השמיעה, עברתי לשם רק לפני 11 שנים, ואני כל יום מחדש נדהם איך המוח שלנו מסוגל לעשות משימה כל כך מורכבת, שצריך להבין דיבור מעוות, דיבור במבטא, דיבור במבטא על רקע רעש, כשיש הד, כשעוד אנשים מדברים מסביב, תוך כדי שאתה הולך, וצריך לחשוב מה תהיה התשובה שלך. ואנחנו עושים את זה בלי למצמץ.
מדהים.
זה לא יומן. אז עכשיו נעבור לבשורות הטובות.
בבקשה.
הבשורות הטובות היא שיש אנשים טובים וחכמים, שעובדים על פתרונות, גם בעולם המדעי וגם בעולם העסקי, גם החברות הגדולות עובדות עכשיו, וגם אנחנו רואים עבודה באוניברסיטאות. אני אספר שיש המון סטארט-אפים ישראלים, אני אספר על אחד בלי להזכיר את שמו, שמנסים לעשות פתרונות טכניים, במקום לחכות את המוח, לנסות לראות איך אני בעזרת שורת מיקרופונים, מצליח להגביר אני אחרק אותך ולא את האנשים שלידך. כל מיני מחשבות שמנסים לנסות, מקווה שהסטארט-אפ הישראלי יצליח ומציון תצא תורה, עוד נראה. עכשיו נעבור לבשורות החשובות.
כן.
אני חייב. וזה המסר שנורא חשוב לי לכל מי ששומע. לא לוותר על חוש השמיעה. לא להגיד אני לא שומע, לא נורא. לא להגיד,
לא, אתה צודק לגמרי, זה מבודד אנשים חברתית, אנחנו רואים את זה, אנשים הופכים להיות עצובים ומבודדים, רק אם לא שומעים, ואפשר לטפל בזה, לשמחתנו היום יש מספיק מכשירי שמיעה, ואנחנו רואים יותר אנשים שמאבדים את השמיעה, ואפשר כן להילחם בתופעה הזו.
אתה לא יודע כמה אתה קולע למחקרים, מראים שאנשים שלא מטפלים בבעיית השמיעה שלהם, זה קשור לדיכאון, זה
ברור,
קשור לבדידות.
ברור, אני יכול להבין את זה, ודאי.
זה קשור גם למוות. אנשים שמתים בגיל צעיר יותר, מדברים על משהו כמו בין 5-10 שנים, וזה סתם. הולכים לקלינאית התקשורת, זה חינם,
לגמרי.
תודה לאל בישראל, מערכת הבריאות מסובסדת. זה לא חייב את מכשיר שמיעה. ומעצות קשורות לאיך שומרים על שקט בבית, האם לשים וילונות על החלונות, איך להגביר את הטלוויזיה נכון, כל מיני דברים שמאפשרים לך, אפילו מלמדים איך לשבת בארוחת השישי, כך שאתה תשמע את זה שיושב לידך, ולא תרגיש מבודד.
זה בסדר, וגם מכשירי שמיעה, וזה באמת הצלה, אתה צודק לגמרי, זה חלק מהותי מאיכות החיים שלנו. תודה רבה לך, פרופסור בועז בן דוד, על השיחה המרתקת הזאת, תודה לך.
תודה לך, ביי.
ואנחנו חוזרים לדוקטור ארז גרטי ודוקטור יונת אשחר.
וואי, איזה גרסה יפה.
אנחנו חבושים בשלל גרסאות, שעתיים של משחקי הכס. רצית להשלים משהו שקשור לדרקונים, ואז נעבור לעניין הבא שקשור למשחקי הכס. אנחנו שוב נזכיר למאזינים שלנו שאנחנו עוסקים בסדרה הזו מהזווית המדעית, כי שלשום שודר ברחבי העולם וגם בישראל הפרק האחרון שחותם את העונה השמינית והאחרונה בסדרה הזו, סדרת פנטזיה אמריקאית של HBO שמבוססת על סדרת הספרים שיר של אש ושל קרח שקראה יונת אשחר, דוקטור יונת אשחר, רק היא. לא, עוד אנשים קראו.
יש אוקיי. עוד כמה עוד אנשים שקראו את אוקיי. זה.
כנראה שגם היוצרים של הסדרה. כן.
כן, בהחלט.
רצית להשלים משהו על דרקונים.
כן, אז בעונה האחרונה של הסדרה באמת ראינו את אחד הדרקונים אף כשהכנפיים שלו קרועות. יש לו קצת חורים בכנפיים. לא משהו שנראה מאוד מאוד קריטי, אבל זה עדיין הביא אנשים לשאול האם יצורים שיש להם חורים בכנפיים עדיין יכולים לייצר כוח עילוי ולעוף. כן. ומסתבר שיש מחקרים על זה, לא בדרקונים דווקא, אבל בעטלפים, שגם לפעמים יכולים להיות
קרעים
בכנפיים. קרעים,
כן, בהחלט. וואו. ושורדים?
כן, אז הם יכולים, למשל, יש במקומות מיושבים, לא מעט פעמים קורה שהם מסתבכים בגדרות תאי, למשל, והכנפיים שהן קצת נקראות, יכול להיות בגלל טרופים שמנסים לצוד אותם, ומצליחים להתחמק, אבל עם קרעים בכנפיים. בצפון אמריקה במיוחד יש בשנים האחרונות בעיה קשה של פטריה שפוגעת בעטלפים וממש אוכלת להם את הכנפיים, שממש
וואו.
עושה חורים ואוכלת חלק מהכנפיים, והמחקר עלה אם הם עדיין מסוגלים לעוף גם כשהכנפיים שלהם פוגעות, והתשובה היא כן, הם מצליחים לעוף. אפילו פגיעה, שאני חושב פגיעה בינונית, ש-13% משטח הכנף חסר, שזה נשמע אחוז כאילו יפה, זה 13% משטח כנף, זה כבר כנף שהיא בהחלט באיזושהי צורה לא, בהחלט לא שלמה. הם עדיין מצליחים לעוף, והם עפים אפילו במהירות, באותה מהירות כמו הטלפים מאותו סוג ש... הכנפיים שלהם שלמות לחלוטין.
שוב אפשר להסיק. יש אבל.
הם עושים תימונים פחות טוב. הם פונים ומתחמקים מדברים פחות טוב. וזה יכול להיות לא בעיה. וגם אולי ראינו שהדרקונים החורים בכנפיים קצת התחמק פחות טוב מדברים.
זאת אומרת, עדיין הסדרה משקפת דברי אלוהים חיים ואמת מדעית.
בהחלט.
לגמרי, ויש דרקונים במציאות כמובן.
רק שהם הטלפים.
בסדר, אבל יש, אוקיי.
כן, והם לא יום
כינש.
בדיוק, עוד דינוזאורים וכולי, ועופות וכולי. אני רוצה לדבר על עוד אלמנטים מהסדרה, אפשר לבחור משלל הנושאים שאנחנו רוצים לטפל בהם. בואו נדבר על בדיקות של אבהות?
כן, אז אני רוצה להחזיר אותנו אחורה, 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 לעונה מספר אחד, ופה כן הולך להיות ספוילר, אבל של העונה הראשונה.
אמרו לי שזו סדרה שבה כולם מתים כל הזמן, אז איזה ספוילר יכול להיות מלבד הוא מת והיא מתה? כולם מתים, זה הספוילר.
אוקיי, אז בסדרה הזאת יש כמה משפחות, שכל אחת משפחות אצילות, שהמשפחה ששולטת בממלכה הזאת זה משפחת בראטיון, והוא ממנה אדם בשם נד סטארק שיהיה היועץ שלו, שיהיה ימין המלך מה שנקרא.
כן.
ו... נד סטארק חושד שיש איזשהו סוד אפל ש... שיש לו השפעה על, על ההמשכיות שלו, על הירושים שלו, ולא במקרה הוא חושד בזה, הקודמו בתפקיד מת בנסיבות מסתוריות, אחרי שהוא גילה משהו גדול שאף אחד לא יודע מה זה הדבר הזה. אז נד סטארק קצת חוקר וקצת בודק, והוא שם לב למשהו מאוד מעניין, שהילדים של המלך לא כל כך דומים לו. זאת אומרת, המלך יש לו צבע שיער שחור, אשתו היא בלונדינית, וכל הילדים שלו בלונדינים. עכשיו זה...
זה הגיוני.
לא מופרק.
אין כן. צורך לפרק עכשיו ליקות. משפחות בישראל, אתה מלחיץ את הציבור.
כן, העניין הוא שהוא יורד למרתף ומוציא את הספר השושלות הגדול של ממלכת ווסטרוס, ובודק מה היה צבע השיער לא רק של רוברט בראטיון המלך, אלא גם של אבותיו ואבות אבותיו. הוא הולך כמה דורות אחורה, וכולם כן. עם שיער שחור. וזה מתחבר לו לאיזה משהו שהיועץ הקודם של המלך אמר, חזר ואמר שוב ושוב, הזרע חזק, הזרע חזק, the seed is strong, והוא משער שיכול להיות שבמרכאות הזרע של המלך הוא חזק יותר, ולכן תכונות שלו משתלטות יותר, ולכן צאצאים שלו אמורים להיות דומים לא יותר.
זאת אומרת, הוא דומיננטי, מה שקוראים בדיוק, בדרך כלל.
בדיוק, בדיוק. כן. וזה באמת מביא...
אז זה שהילדים, איך זה שהאישה פה השתלטה, או...
אז אנחנו... אז או... זהו, אז זה מעלה כמה שאלות. אז אם אנחנו נסתכל על ה... על הגנטיקה שאנחנו מכירים אותה, גנטיקה מנדליאנית, הגנטיקה כאילו הקלאסית והפשוטה ביותר, שמי שגילה אותה היה גרגור מנדל באמצע המאה ה-19, יש תכונות שהן שולטות ותכונות שהן נשלטות, דומיננטיות ותכונות שהן רצסיביות. הוא בדק את זה על אפונים, שהוא עשה החלאות בין אפונים כן. בצבעים שונים, ומהתוצאות הוא הסיק שלכל תכונה יש לנו שני עותקים, אז עותק אחד הדומיננטי של האפונים הסגולים, ברגע שהוא היה קיים, לא משנה מה היה העותק השני, הפרחים של האפונים היו בצבע סגול, ומעט זאת אם היה שני עותקים של התכונה הרצסיבית, של הגרסה הנשלטת, אז הצבע היה לבן. אם אנחנו נשליך מכאן למשחקי הכס, אז התכונה, שוב, במציאות זה הרבה יותר מורכב כמובן, אבל בעולם של משחקי הכס, צבע שיער שחור כנראה הוא דומיננטי, אז ברגע שיש עותק אחד של הגן שהוא שחור, אז לא משנה... מה העותק השני? עדיין אותו ילד יהיה עם צבע שיער שחור. המלכה היא בלונדינית, אז אנחנו מניחים שיש לו שני עותקים של הרצסיבי, אבל השאלה היא, האם המלך יש לו עותק אחד או שני עותקים? אם יש לו שני עותקים של הגן הדומיננטי השחור, אין שום דרך בעולם שהילדים שלו יהיה להם צבע שחור, ולכן הם ככל הנראה ממזרים.
אבל... ממזרים הכוונה לכך שהילדים הם...
מגבר
לא
אחר.
לא ממנו... מישהו שם...
לא ממנו, ולכן הם גם לא זנשים לרשת את ה...
וואו, יש לזה גם משמעות משפטית ומלכותית, וואי, די. בהחלט,
משמעות מרחיקה לכת מאוד.
המלכה הקצה אותו?
חכה,
ספוילר.
עכשיו, כן. לא, לא.
לא, לא, יקצה, לא שניהם מתו בסוף.
בתחילת okay. הפרק הראשון רואים שהיא יקצה okay. אותו. זה לא, זה,
אה, אוקיי.
זה לא,
אוקיי, okay, זה לא עניין.
זה לא עניין. העניין...
אגב, עם אחיה.
מה?
אבל אחר כך נגיע לזה אחר כך.
אני מנסה לעדן את התוכנית, ואת מתיחה כאן, אוקיי.
כן. הוא עושה עוד איזה בדיקה. והמלך, גם הוא לא תמן את ידו בצלחת, והיו לו כל מיני מאהבות, ו... נד סטארק ימין המלך הולך ומחפש את הילדים הלא חוקיים שלו.
אה, וואו.
ובודק מה צבע השיער שלהם.
אני חושב ששכנעת אותי לראות את זה, זה באמת נשמע מעניין פתאום.
והוא בודק כאילו מה צבעי השיער שלהם, הוא מאתר שבעה מתוכם אם אני לא טועה, והם כולם צבע שיער שחור. עכשיו, יכול להיות איזושהי קונסטלציה שהוא בדיוק היה עם נשים שעם צבע שיער כהה, ולכן, וככה זה איכשהו הסתדר, אבל סטטיסטית, ככל הנראה, ככל הנראה, הילדים שלו אמורים להיות עם צבע שיער שחור, שלושת הילדים שלו בלונדינים.
הילדים
החוקיים לכאורה.
אז איך הם פתרו את זה בסדרה?
זהו, אז המלך באותו, בשלב שנד חקר את זה, המלך כבר לא היה בין החיים, והייתה את כל השאלה של מי יירש אותו, אז הוא על... כמו בן אדם מאוד חכם, הוא הלך והטיח את זה במלכה, והיה לזה השלכות מאוד מצערות על...
חייב.
על חייו ועל חיי משפחתו ועל הרבה מאוד דברים בסדרה הזאת. זה אחד האירועים המכוננים של ה...
עוד ספויל. אנחנו נעצור כאן ברשותכם, כי אנחנו רוצים לספר למי שמאזין ומאזינה לנו, שמחר הוא יום המוזיאונים הבינלאומי. מחר 23 במאי הוא יום המוזיאונים הבינלאומי. המשמעות היא שגם המוזיאונים כאן בישראל הן חינם. אפשר להיכנס למוזיאונים בחינם. ברוב המוזיאונים יש רשימה של עשרות. מוזיאונים, איגוד המוזיאונים הישראלי והמוזיאונים השונים עצמם ברחבי העולם מזמינים אתכם לבקר ללא תשלום במוזיאונים השונים, והשנה יום המוזיאונים הבינלאומי יהיה בסימן המוזיאון כחממה תרבותית העתיד של העבר. נושא זה נבחר במטרה להפנות זרקור אל תפקידם חשוב של המוזיאונים בשימור המסורת, העברתה מדור לדור והתאמתה לדור העתיד. ואנחנו רוצים לומר שלום לסמנכ"לית מוזיאון המדע על שם בלומפילד בירושלים, טל ברלב. שלום לך.
שלום דודו, מה שלומך?
כן, אנחנו, איזה כיף, זה כמו בארצות, אני הכרתי את המנהג הזה מארצות הברית, איזה כיף לשמוע שזה כאן בישראל.
כן, זה כאן בישראל, אנחנו חלק מקהילה ענקית עולמית של מוזיאונים, ובאמת אצלנו חג ל"ג בעומר נבחר כחג המוזיאונים, ואנחנו מזמינים את כולם לבוא לעשרות מוזיאונים שיהיו פתוחים ברחבי הארץ חינם ללא כסף, ופותחים את השערים שלהם לכל דכפין.
איזה כיף. עכשיו, אולי, טוב, ברור שאת משוחדת וכולי, אבל בואי, היום באמת בעידן, זו שאלה מתבקשת, אני יודע שוודאי תכעסי עליי, אבל בעידן שבו באמת רוב המידע נמצא ברשת, מה האינפוט הנוסף שאפשר להרוויח מסיור במוזיאון, עם הילדים או בעצמך?
אפשר תמיד לשבת עוד שעה מול המסך ולגלגל ולקרוא ולהסתכל ביוטיוב ולקרוא עוד מידע ועוד ויקיפדיה וכדומה, אבל אין כמו החוויה כשאתה מגיע למוזיאון. קודם כל, הסטינג עצמו הוא סטינג אחר לחלוטין. אתה פוגש גם קהלים אחרים. אתה פותח את עצמך לתרבות. דבר שהוא בדרך כלל אתה אומר, טוב, אני אעשה את זה אולי בסוף שבוע, אם יהיה לי זמן. כאן זה פתוח, והמכשול הכספי הוא הוסר לחלוטין, כלומר, הכל כן. בחינם. וברגע שאתה בא ואתה עומד מול מוצג אינטראקטיבי, אם זה במוזיאון המדע, או מול יצירת אמנות, או מול פריט ארכיאולוגי שנחשף בחפירה כזו או אחרת, החוויה שלך היא אחרת לחלוטין, במיוחד אם אפשר גם לתווך לך את זה בעזרת מדריכים ומתנדבים שנמצאים כן. במוזיאון.
וגם חשוב באמת, אני מדבר בשם עצמי, באמת לחשוף כמה שיותר ילדים וילדות, בני נוער, כי אלה דברים משני חיים, ככל שאתה מעשיר אותם, זה ישתלם לכולם. מחר זה בחינם, אז כך שזו לא בעיה, אבל זה כן הדבר הנכון לעשות. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים נרתעים ממוזיאון ומתייחסים אליו כאיזה משהו מנוכר, או שהוא לא ידידותי, אבל זה לא נכון, ובאמת שאפשר להפיק הרבה מאוד מהסיורים שם. זה חבל, צריך לעשות איזה סוויץ' בראש, וליהנות מבאמת חוויות.
נכון, תרבות וגם מדע, זה החוסן החברתי שלנו. אנחנו חייבים לפתח את האוריינות הזו מגיל צעיר מאוד. זו שפה שצריכה להיות משותפת, זו שפה שאחר כך קולחת לתחומי חיים אחרים שלנו. אנשים שהם צמאי דעת והם חווי תרבות, הם הרבה, אנשים הרבה יותר פתוחים, הרבה יותר רגישים, הרבה יותר סבלניים, והרבה יותר יצירתיים. אנחנו רואים את זה אצלנו, נגיד, במוזיאון המדע בירושלים. מדע. אם אתה מתחיל מגיל צעיר, מגיל 3-4, הילדים נפתחים לזה ומדברים בלקסיקון מונחים אחר לחלוטין. הם שואלים שאלות, הם מפתחים של סקרנות, הם מתנסים. הם לא מפחדים לעשות ניסוי. אתה יכול לראות ניסוי ביוטיוב, אבל ברגע שעשית אותו במו ידיך במוזיאון, זה חוויה אחרת לחלוטין שתלך איתך לאורך כל החיים, ואתה תזכור את הפעם הזו שעשית את הניסוי.
ממש, את משכנעת את המשוכנעים, אבל זה באמת חשוב מאוד לנהל שיחות כאלה, ודאי ברדיו, ואני מקווה שגם בעוד כלי תקשורת, קצת לגרות את הציבור, ללכת לשם ולחשוף את הילדים ואת הילדות למקומות האלה, כי זה באמת מעשיר ובאמת פותח
נכון,
את הראש.
נכון, ל"ג בעומר, חג. גמרנו את המדורות ביום רביעי בערב, קמים בבוקר, מה עושים? הולכים למוזיאונים, למה לא? חוץ מזה שהולך להיות כל כך חם, אז אין כמו מקום ממוזג ונעים וקריר, רק תחשבו על זה וכבר נהיה לכם הרבה יותר
זו הדרך להנגיש מוזיאונים. קודם כל בואו נדבר באמת, חברים, קר, נעים ויש...
ומעניין, ומעניין, אצלנו בכלל הולך להיות חגיגה שלמה.
אנחנו מודים לך על השיחה הזו, ואנחנו גם נזכיר את זה בשעה הקרובה, וגם מחר אנחנו נזכיר לציבור שהיום הוא יום המוזיאונים הבינלאומי, והמוזיאונים פתוחים לציבור. תודה רבה לך על
השיחה
הזו, תודה, אנחנו מצטרפים לקריאה הזו. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה,
בבקשה. אני רק רוצה להגיד משהו אחד שאמרנו, אם סיימנו עם מדורות יום קודם, בבקשה, בבקשה, לא.
לא מדורות.
לא מדורות, הולך להיות שרב נוראי, מדורות ממש מסוכנות בקטע הזה, יכולות להתחיל שריפות פריות, ובאופן כללי זה נהיה יום של זיהום אוויר ויום מגעיל.
אבל, אבל זה לא המנהג, כמו שבסופגניות מתגנים בשמן. זאת אומרת, הרע הוא חלק מה... הנזק
כן,
הוא חלק מהמנהג.
כן, אבל פה זה נזק לא רק לעצמנו, אלא גם לסביבה. ו...
לכו למוזיאון במקום.
כן, לכו למוזיאון במקום.
האמת שאני לא מבין באמת איך אנשים סורד, זה גם לא, אי אפשר לנשום שם בדרך כלל, זה נורא.
כן, וזה גם עושה ממש זיהום אוויר בכל המדינה, נכון. לא רק מסביב לזה וואו. שאתה נושם את האשן וזה לא טוב לך.
כן, עכשיו אנחנו מבינים, מה שאולי לא הבנו לפני כמה עשרות שנים, שזה באמת לא בריא, לא טוב, ובעיקר פוגע בסביבה וכולי. וגם מסוכן.
כן, זה ממש מסוכן, בעיקר בתנאים מזג האוויר שהולכים להיות.
אז אנחנו מצטרפים לקריאה, אני השתכנעתי, אני באתי דווקא מהאסכולה האחרת שלה, אבל במקרה הזה, נקודתית, זה לא לסובב סביבון, זה לגרום נזק, זה מיותר. באמת, אני מקבל את הנזיפה הזאת, אני בשם ההלכה היהודית, או המסורת, זו לא ההלכה, זו המסורת, את צודקת לגמרי. אז אנחנו מקבלים את הנזיפה של דוקטור ענת אשחר, תודה רבה שהייתם איתנו שעה מרתקת.
כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם. גידול תמנונים בחוות תמנונים בחופי ים, בחופי ים בתנאי שווי אינו מוסרי ומסוכן לסביבה. כך קובע מחקר חדש. המחקר מותח ביקורת על הכוונה להקים חוות גידול של תמנונים לצורכי מאכל. על פי המחקר, הדבר יפר את האיזון האקולוגי, יפגע בטבע וכמובן בתמנונים עצמם. האכלת מאות אלפי תמנונים זה משהו שעשוי להיות בעייתי מבחינה אקולוגית. מדובר בכמויות אדירות של דגים ופירות ים שיצטרכו המגדלים לספק להם. נזכיר שהתמנון הוא חיה מתוחכמת, אינטליגנטית, מורכבת. הם משתמשים בכלים, התמנונים, הם פותרים בעיות ואחר כך זוכרים את הפתרון לטווח רחוק. למה אוכלים אותם? ודאי לא צריך לגדל אותם בחוות מנונים. מיד, אנחנו מתחילים באופן רשמי. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום שלל ענייני מדע וידע, וגם נמצאים איתנו כאן פאנל של מכובדים שעוסק במשחקי הכס מהזווית המדעית. דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ודוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. משחקי הכס שלשום שודר ברחבי העולם וגם בישראל, הפרק האחרון שחותם את העונה השמינית והאחרונה בסדרה משחקי הכס, ולכן אנחנו עוסקים בסדרה הזו. למי שלא מכיר, סדרה עם דרקונים, סדרת פנטזיה אמריקאית של HBO שמבוססת על סדרת הספרים שיר של אש ושל קרח של הסופר האמריקאי ג'ורג' רש מרטין. אנחנו נשתדל לא לעשות כאן כלכלנים, אבל כל הדמויות מתות, אז הכלכלן הגדול שאפשר לעשות. נזכיר לכם שמחר כל אז לא, פספס כמה פרקים. מחר יום המוזיאונים הבינלאומי, מחר 23 במאי, יום חמישי, יום המוזיאונים הבינלאומי. זה אומר שאפשר לבקר במוזיאונים רבים ברחבי ישראל ללא תשלום. אתם מוזמנים להגיע מחר לשלל מוזיאונים בישראל בחינם לגמרי עם כל המשפחה. רשימת המוזיאונים הפתוחים ללא תשלום, שעות הפתיחה והפעילויות השונות מפורסמות באתר איגוד המוזיאונים הישראלי www.icom, זאת אומרת icom.org.il. מה אכפת לכם לבקר במוזיאונים? גם נעים, גם ממוזג וגם פותחים את הראש. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק שלנו אבי שמאי על הביצוע, הטכניק די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. הם כן, ביצוע קולי של משחקי הכס של דוקטור יונת ישחר, את מתפתה לשיר ביחד עם זה, כן, מוזיקת קליפתה.
אי אפשר לא להצטרף עכשיו.
וואו. טוב, אז אנחנו שומעים את המוסיקה כמובן שמלווה את הסדרה ואת הפתיח. אנחנו עוסקים בצד המדעי של הסדרה, עסקנו בדרקונים, עסקנו בהרבה מאוד עניינים. בואו נדבר על זומבים. זה גם
מאוד
חלק...
מדעי.
תראה, אני הנחיתי תוכנית מדע, לא חשוב שמות החפרנים, ושם עסקנו זומבים כמובן שאין, אבל אנשים שמשאירים אותם במצב של עבדות, יש
לזה... זה באמת איזשהו... המקור של כן, הזומבים בהאיטי.
נכון, בדיוק. אז מה זה זומבים? בואי נפתח את זה.
יפה. אז יש כמה סוגים של זומבים בעצם. הזומבים שאנחנו מכירים מרוב התוכניות טלוויזיה כמו Walking Dead ובכל מיני סרטים, Dawn of the Dead, אין לי מושג איך קוראים לכל הדברים האלה בעברית, סורי.
משהו קטלני.
משהו קטלני כנראה.
אימתה, אוקיי.
אז שמה בדרך כלל, איך אנחנו מכירים את הזומבים בתרבות הפופולרית? זה אנשים שמשהו הדביקו, שננשכו על ידי זומבי, נכון? ככה אתה מעביר זומביות מאחד לאחד. זה בדרך כלל מה שקורה. נושך אותך זומבי, ואז אתה נהיה זומבי בעצמך. ואתה נהיה זומבי, ואז כל מה שאתה רוצה זה... לאכול מוח של מישהו, נכון? הם מסתובבים והם רוצים
הם
מוח.
הם אוכלים מוח או שמדביקים עוד אנשים?
הם גם מדביקים עוד אנשים וגם אוכלים אנשים. והם אוכלים אנשים וכך,
מוח?
וגם... בעיקר הם רוצים, יש את הקטע הזה שהם בעיקר רוצים brains, הם מחפשים באמת? מוח.
מה יש
זה במוח? זה בתרבות הפופולרית. מוח זה, תראה, זה רקמה מאוד עשירה
בשלבונים, לא?
ושומן ואנרגיה זה...
אבל אחת זה מסוכן, אני שמעתי על מחלות, כמו קרויט פילד יעקב וכו'.
אפשר להעביר מחלות על ידי...
של מי שאוכל מוחות, עשוי לקודם.
אבל הם כבר זומבים, אז כאילו...
יכול להיות שזה חלק מהמנגנון הדבקה.
כן, אבל ברוב המקרים נראה שאפילו אם אתה מקבל שריטה אחת קטנה על האצבע, נכון? אתה כבר הלך עליך...
זה וירוס מאוד מאוד מדבק.
ואתה זומבי.
אז רגע, מה קורה במציאות? יש זומבים?
במציאות אין זומבים. הרעיון של זומבים המקור הגיע ממשהו שונה מאוד, באמת כמו שאמרנו מהאיטי, מידת הוודו, והרעיון היה שמחשף יכול להפוך אותך לזומבי, שאם אתה מת הוא יכול להקים אותך לתחייה,
okay.
לשמור את הנפש שלך אצלו באיזה צנצנת או איזה מיכל סגור,
ואז אתה מפוח.
טיפה, ואז אתה עבד okay. שלו, ועושה את מה שהוא אומר לך, עד שהמחשף הזה מת. ואז או שאתה חוזר להיות מת, או שאתה מתעורר פתאום.
רגע, אבל מה הביסוס המדעי? כן.
אז היו סיפורים באמת על אנשים שחזרו אחרי הרבה שנים, שאנשים חשבו שהם מתו, ואז פתאום הם הופיעו בכפר שלהם, ואמרו, שלום, אני משה, שהייתי מהכפר הזה, כנראה לא משה, אבל אני לא יודעת מה שמות הנפוצים והייתי.
קלריוס נרקיס.
זה אחד מהם.
בואו נשאר עם משה, זה ברור, אנחנו מנגישים את
זה. זה הסיפור אמיתי אחד, שמישהו שהגיע אחרי כמה 13 שנה, או משהו כזה, 18 שנה, הגיע חזרה לכפר שלו, ואמר, אני זה שאתם קברתם, אבל בעצם מחשף הקים אותי לתחייה, ואני הייתי עבד שלו ועבדתי בשדה שלו.
אבל תראה, אם כבר מישהו מת ומקימים אותו לתחייה, אז עדיף להיות עבד מאשר מת.
נכון.
המעשה הוא טוב.
איזה שאלה מעניינת.
אני מעדיף להיות עבד מאשר מת.
וגם אחרי שהמחשף מת, באמת הוא קם לתחייה. כאילו הוא חזר לבויה והוא היה חי.
הצביעו לוודו, הצביעו לזומבים.
יש עכשיו הרבה מאוד חושבים שהם פשוט, רוב האנשים האלה שחזרו לכפר שהם כנראה פשוט היו שרלטנים, שהחליטו שהחיים של הבן אדם שמת היו יותר טובים, אז הם יעמידו פנים שזה הם. אבל יש לפחות חוקר אחד שטוען שיש בזה משהו, והוא מוציא את המחשפים קצת פחות טובים, כי הוא אומר שהם לא הקימו אותם לתחייה, אלא הם אלה שסיממו אותם מלכתחילה. שהם שמו להם...
זאת אומרת, זה אנשים שהם פשוט סוממו.
זה אחת התיאוריות, הבנתי. ויש הרבה בעיות עם התיאוריה הזאת. אני ממש לא בטוחה שאני מסכימה איתה, או שאני תומכת בה. אבל לפי אחת התיאוריות, הם נתנו להם... היה מישהו שעשה באמת מחקר, ומצא בין האביזרים של אחד המחשפים האלה, אבקה שהכילה
טטרודוטוקסין, TTX.
מה מהות התרכובת הזו?
טטרודוטוקסין זה רעלן עצבים מאוד מאוד חזק, שקיים באופן טבעי אצל דגי האבו נפחה.
עם דגי הפוגו והיפנים והסושי שלהם.
אז זה הדבר הרעיל באותם דגים. זה רעלן עצבים מאוד מאוד מאוד.
שוב נזכיר שיש מאכל שהיפנים איכשהו מכינים מחלק שהוא לא רעיל באבו נפחה.
שהוא פחות רעיל.
שהוא פחות רעיל.
הם משאירים בדרך כלל טיפה רעל כדי שתרגיש טיפה כאילו את
הקצוץ
בלשון. ואז אתה תגיד אוי ובוי אני הולך למות ואז אתה לא תמות וזה כאילו כל הכיף.
אז כן.
אז יש היגיון בחוסר היגיון המוחלט של היפני בתחום הזה.
כן. אותו רעלן, אני סיפרתי בשעה הקודמת על חלבונים מוליכי חשמל שאחראים בין השאר להעברת מידע בגוף. מה שהרעלן הזה עושה הוא פשוט סותם את החלבונים האלה. החלבונים האלה הם בצורה של מין תעלה או צינור כזה שנעוץ בקרומתה. אז הם פשוט, מה שהרעלן עושה הוא סותם אותו ומונע מעבר של חלקיקים הטעונים. אין מעבר של חלקיקים טעונים, אין מעבר של חשמל, אין מעבר של חשמל, אין מעבר מידע, אין מעבר מידע מתים.
מתים.
זאת אומרת, תחשב, המידע שאומר
הלב
לנו...
הלב מפסיק לפעום בכל.
הלב מפסיק כן, לפעום, וואו. אנחנו לא נושמים. זאת אומרת, זה רעל עצבים. זה רעל עצבים מאוד מאוד חזק.
ולאבו נפחה יש את הרעל הזה.
יש את הרעל הזה, וואו. כן. במינונים מאוד 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 נמוכים, אפשר לגרום שזה יביא את הבן אדם, אני לא רוצה להגיד לסף מוות, אבל למצב שהוא נראה די מת, אבל הוא עדיין לא מת, ובהנחה שהוא שורד את זה, קוברים אותו והכל, ואז מגיע המחשף בלילה ומוציא אותו, והוא לא באמת מת, אז מסמם אותו בכל מיני משני תודעה אחרים.
קונסטרוקציה מורכבת.
קונסטרוקציה מורכבת, ובשביל מחשפים בכפרים נידחים בהאיטי, אני לא יודע אם יש להם את היכולת באמת לרקוח את המינונים המדויקים האלה.
גם מדובר על זה שמכניסים את זה באוכל שלו. זה לא בזריקה שאתה יכול כאילו לדעת בדיוק כמה מגיע לדם. זה נשמע קצת מופרך.
אז יכול להיות שהרבה מאוד מתו, אגב. יכול להיות שפשוט הרבה מתו בדרך, וחלק לא. אבל אני רואה, אם כבר מדברים על זומבים, אני רוצה לספר על תופעת זומביפיקציה בטבע.
זומביפיקציה בטבע? אוקיי, יש לי כיוון בראש, נראה אם קלעת למה שאני חושב.
אתה בטח חושב על הנמלה והפטריה, נכון? אז לא.
אז לא.
גם?
די, מעניין, אוקיי.
אז יש צירה, הפרסיטיק וואספ, צירת הפילה.
כן.
שזו צירה שאצלה הקיצה זה פחות מנגנון הגנה ויותר חלק ממנגנון הרביעה שלה. לכל צירת הפילה, לכל מין של צירת הפילה, יש את החרק שחרק או איזשהו יצור שאלה והיא נטפלת. היא עוקצת אותו. בערס שלה יש כל מיני רעלנים שמשבשים ומחוותים מחדש למעשה את ההתנהגות של הקורבן שלה. הוא לא מת, הוא הופך או למשותק או לחצי זומבי, חי בקושי כזה.
שלמה הכוונה? אוקיי, חי בקושי זו.
חי בקושי זו,
כן.
הוא... הוא זז, כן. אבל הוא לא בורח, הוא לא נמלט ממנה.
לא בסיאו, כן.
ממש לא. ואז היא מטילה עליו את הביצה ובוקעת הלרווה, ולרווה אוכלת אותו חי. זה המקרה הפשוט. יש את המקרים היותר מורכבים שהוא גם עושה איזה שהן פעולות לפני כן, בשביל להבטיח את ההמשכיות של אותה לרווה, כמו אם במקרה של הכביש, לטוות קורים בצורה כזאת שיעצפו את
ממש משעבדים אותו וגורמים על כל עבורנו, או עבורם כמובן, לצורים הטפילים האלה, וואו.
הזוי לחלוטין.
ואכזרי, נשמע, שוב, אני יודע שאין מקום למילה אכזרי, ואכזריות זה הטבע.
זה הטבע, נכון.
כן.
אבל זה עדיין,
וואו. ובאוניברסיטת בן גוריון יש חוקר.
עדיין היום ונורא.
באוניברסיטת בן גוריון בנגב יש חוקר שחוקר את הצירה הטפילה הזאת, את הזן שנטפל לג'וקים, היה לי את העונג לשמוע אותו ולראות את הצרות, העונג המפוקפק לראות גם את הג'וקים. ו...
הצעות
ממש, מאוד יפות. הצעות יפהפיות ומדהימות, וואו. וגם סיפרו לי לפחות שאתה יכול להחזיק אותם, להרים אותם, הם לא יעקצו אותך כי זה, זה, זה לא המנגנון הגנה שלהם, זה המנגנון רביעה שלהם, פחות משמש ל... תטלטל אותם וכולי, אז כן.
יש
זה...
משהו שהוא מתמרן את ההתנהגות שלנו, בני האדם בטבע? מעניין אם אנחנו רואים
לא
ש...
בקטריות. הייתה טענה, יש טפיל שנקרא טוקסופלזמה, שמשנה התנהגות של עכברים וחולדות.
אם תוכלי להסביר לנו מהי טוקסופלזמה, זה, אנחנו נודה לך, כי זה חיידק, זה וירוס, זה
אני
משהו...
אני אומר שזה טפיל חדתאי, לא?
שמה זה אומר? זה לא חיידק?
דוק לי רגע עם טוקסופלזמה, זה טפיל
חדתאי.
זה לא חיידק.
זה לא חיידק.
זה תא... גם חיידק הוא בעצם, הוא חדתא, אבל כשמדברים על טפיל חטאי, אנחנו מדברים על תא שהוא תא מתוחכם יותר, בעצם תא שדומה יותר לתאים שלנו בגוף,
okay.
שיש לו גרעין שהוא גדול יותר, אבל עדיין רק תא אחד, במקרה הזה הוא טפילי, כמו המבה בעצם. במקרה הזה זה, הוא טפיל, שמגיע ל, שבמחזור החיים שלו בעצם, הוא צריך להגיע, הוא מגיע לאחברים והוא צריך להגיע לחתולים.
כן.
וכשהוא תוקף עכברים, הוא בעצם משנה להם את המוח, והוא גורם להם, במקום שהם יפחדו מחתולים, מכסה להם בעצם את הפחד מחתולים.
וואו, והעכברים מתקרבים לחתולים?
הם מתקרבים לחתולים, הוא מפעיל את העכברים שחיים, הוא מפעיל את אותו מנגנון בעצם שגורם להם להימשך לנקבות. אז יש מצב שהם נמשכים מינית לחתולים.
עכברים?
זה לא לגמרי ברור.
הם כן, גילוי הריות בטום וג'רי.
הם פשוט באים מול החתול ואומר לו, היי, היי, חתול נחמד. וככה כמובן הטוקסופלזמה גורמת להם להגיע מהר מאוד אל החתולים. זה בעצם הטוקסופלזמה עוזרת לעצמה להגיע אל החתולים, וזה שהיא משנה את ההתנהגות של העכברים. לא בדיוק הופכת אותו לזומבי, אבל בהחלט משנה את ההתנהגות שלהם.
אני מקווה שאין משהו שבאמת משפיע עלינו.
עכשיו, טוקסופלזמה גם תוקפת בני אדם. זה לא בעייתי, אלא אם כן ההדבקה נעשית כשהאישה בהיריון, אז זה יכול להיות בעייתי.
כי זה מה, עשוי לתקוף את העובר?
כי זה עשוי לגרום להפלה.
וואו.
אז בגלל זה אומרים למשל לנשים ערות לא לנקות את הארגז חול של החתולים בבית. אם היא כבר לא נדבקה בזה, אפשר לעשות בדיקה של נוגדנים. אם היא כבר נדבקה בזה ויש נוגדנים, אז זה לא בעיה. זה גם חלק מהסיבה שבשר נע למשל לא מומלץ, טוקסופלזמה. בדרך כלל מקבלים אותה דווקא, התפיסה המקובלת זה שמקבלים את זה כאילו מניקיון ארגזי חול של חתולים ודברים כאלה. אבל יותר מקבלים את זה מאכילת בשר דווקא.
אכילת בשר?
כן.
לא מבושל.
לא מבושל.
הפסיקו לאכול בשר לא מבושל או לא מבושל דיו.
אבל ככל, והיו כל מיני מחקרים שהראו שאולי יש לזה קשר לסכיזופרניה, ואולי יש לזה קשר לכל מיני דברים אחרים.
מעניין.
והיה את הרעיון של ה-Crazy Cat Lady, שיש לה הרבה חתולים ובגלל זה היא משוגעת, או שיש לה משוגעת ובגלל זה יש לה חתולים, זה לא כך בואו מהביצה והתרנגולת פה.
יש, כן, אוקיי.
אבל מחקרים שיצאו אחר כך ובדקו את זה טוב יותר, פשוט לא מצאו שום קשר.
כן, ניסו למצוא איזשהו קשר סיבתי בין מאכלת חתולים וכו'.
ככל הנראה, טוקסופלזמה לא באמת משפיעה עלינו, חוץ מלהעלות סיכון להפלות.
טוב, מלחיץ, עדיין מלחיץ כמובן. כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. גידול תמנונים בחוות תמנונים בחופי ים בתנאי שבי אינו מוסרי ומסוכן לסביבה. כך קובע מחקר חדש, המחקר מותח ביקורת על הכוונה להקים חוות גידול של תמנונים לצורכי מאכל. על פי המחקר הדבר יפר את האיזון האקולוגי, יפגע בטבע וכמובן בתמנונים עצמם, אבל זה לא העניין. הכוונה היא לכך שהאכלת מאות אלפי תמנונים תהיה בעייתית מבחינה אקולוגית, כי צריך לספק להם כמויות אדירות של דגים ופירות ים. נזכיר שהתמנון הוא חיה מתוחכמת, אינטליגנטית ומורכבת, וגידולם בתנאי שבי זה משהו שעשוי לגרום להם למוות כתוצאה מסטרס, מעקה. המחקר עצמו פורסם ב-Issues in Science and Technology על ידי קבוצת חוקרים מאוניברסיטת ניו יורק. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור נדב ששר מהתוכנית לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית של אוניברסיטת בן גוריון, קמפוס אילת. שלום לך.
שלום וברכה.
טוב, השאלה המתבקשת היא למה כל כך לא אקולוגי ומוסרי לגדל תמנונים, ואילו גידול של פרות ותרנגולות זה משהו שהוא כן אתי?
אז בואו נחלק את זה. ראשית צריך לזכור שתמנונים הם חיית דייק נפוצה בכל מזרח הים התיכון, אבל גם באזורים אחרים בעולם, ואוכלים אותם בכמויות די גדולות. כלומר, אין כאן איזשהו משהו נגד אכילת תמנונים, אם כי באופן אישי אני חושב, אני צמחוני ואני פחות מתלהב מהרעיון. אבל דרך ממשיכים לאכול אותם בשמחה ובססון, ואתם מאכלים מקובלים. אלא מה? תמנונים הם חיה טורפת. וכאשר אנחנו מגלים חיה טורפת, אז אנחנו בהכרח מבחינה אקולוגית, מבחינה סביבתית, אנחנו נצרוך או נקבל אלינו רק עשירית מכמות האוכל שהכנסנו אליה. אז בעצם זה כמו שאנחנו מגדלים לצורך העניין נמרים או זאבים או דברים מהסוג הזה בשביל לאכול אותם. ואז מבחינה אקולוגית אנחנו אומרים שעדיף לאכול כאלה בעלי חיים שהם צמחונים ולא בעלי חיים שהם טורפים. אז זה השיקול האקולוגי. יש את השיקול האתי או שום כל מה שאנחנו ממשיכים לאכול אותם, אז זה קצת מוטל בספק, אבל עדיין הוא קיים. מדברים כאן על חיה מאוד אינטליגנטית, או לחיה שיש לה יכולת לפתור הרבה בעיות, יוכל להתמודד עם מצבים שונים. חיה שבכנסים על קוגניציה, על תפיסה, אז אין ספק שיש לה מקום מובהק, ויש לה אפילו סשן, אפילו יש מושבים מיוחדים בכנסים של חוקרים, שעוסקים אך ורק בהם. אז כאן נשאלה עד כמה אנחנו רוצים לאכול חיה שכזאת.
באמת, בעניין הזה אולי לא ניכנס לשאלה האתית של אכילת בעלי חיים, כי ברמה אישית יש בעיה עם העניין הזה, אבל בוא נדבר באמת על האינטליגנציה והחוכמה של תמנונים, שעליהם אמרו אפילו בעבר שהם אולי הגיעו מכוכב לכת אחר, מדובר ביצור מורכב, מוזר, אתה כמובן לא צריך להתייחס לטענת הכוכב לכת האחר הזו, אבל באמת, מה מיוחד כל כך בתמנונים שפחות מוכר לנו מיצורים אחרים?
תמנונים מטבעם הם בעלי חיים שפותרים בעיות. הם יוצאים וכל הזמן מנסים לפתור את המצב ולהבין אותו מחדש. אנחנו בעלי חיים והרבה בעלי חיים אחרים שרגילים, שיש להם הרגילים. אנחנו ניגשים ומנסים לפתור את הבעיה בדרך שאנחנו מכירים אותה קודם. אני נוסע בכביש, אני רואה רכב מצד ימין, אני פונה שמאלה, מתרחק ממנה. תמנון לא, תמנון יראה רכב בצד ימין של הכביש, הוא יתקרב, יראה מהרכב, ינסה להבין מה זה, ואז הוא יחליט איך הוא ממשיך הלאה. הוא לא מסעיל איזשהו מערכת שיקול מובנית שבה הוא חוזר אליה. יש לנו צורת גישה שונה לבעיות ובכלל לסביבה. עכשיו צריך לזכור שזה בעל חיים שיש לו 8 זרועות, שהוא מאוד גמיש, שיכול לעבור דרך חרכים, מאוד מאוד דקים, ומצד שני הוא רך וכולם רוצים לאכול אותו. כלומר הוא גם טורף אבל גם כולם רוצים לאכול אותו לקחת ממנו ביס. אז כל ההסתכלות שלו על העולם היא שונה לגמרי משלנו או משל דגים או משל בעלי חיים אחרים שיש להם שריון למשל כמו סרטנים.
עכשיו, מה יקרה אם באמת יגדלו תמנונים בחוות? אני מבין שאחת כמות האוכל שצריך לספק להם תהיה גדולה מאוד, וזה בין היתר מה שיפר את האיזון האקולוגי. מה תהיה התוצאה של המהלך הזה? זאת תהיה באמת מעמסה על האיזון האקולוגי, על מצב בעלי החיים בים?
למעשה, לא יהיה שם אסון גדול. בואו נשים דברים בפרופורציה. מה שבעצם יקרה זה שיצטרכו לתפוס דגים וצדפות ובעלי חיים אחרים. בערך אם אנחנו נרצה להפיק קילו של תמנונים, שזה בערך 2 תמנונים, אז אנחנו נצטרך בשביל זה להשקיע 10 קילו מזון, קצת יותר מזה. כלומר, נדוג הרבה בשביל להפיק מעט. אבל האם יקרה זה שהוא אסון גדול במיוחד? לא בהכרח. אנחנו בכל אופן מגדלים גם בעלי חיים באמצעות אינסוטים, כמו דגים. בחוות דגים אנחנו מייצרים איזשהו מזון שחלקו גם מגיע מן החיים. אז בעצם זה אפשרי. התמנונים האלה כל הזמן יהיו עסוקים בלחשוב איך לברוח. איך לברוח, איך לצאת, איך להסתובב, ויצרכו שהמערכת מאוד מאוד מתוחכמת, שכל הזמן משתפרת בשביל לשמור על אותם תמנונים בסביבה שבה מגדלים אותם.
במחקר עצמו יש אפילו טענה שהם עשויים למות מסוג של התקף לב כתוצאה מסטרס במצב הזה.
זה קורה כי אנחנו מכירים אצלם תגובות לסטרס. כן, זה גם דבר נוסף, וזה דווקא הדבר שהוא מעניין, שתמנונים לא אוגרים שומן. זאת אומרת שאם אין להם אוכל, הם מתחילים להקל את עצמם מהר מאוד. אין להם איזושהי יכולת עמידות. אז נכון, גם אם יכולים לקבל סטרס עם משלבי הדייג, אבל אם יקבלו סטרס ואחרי זה ידוג אותם, אז זה לא בהכרח כל כך מזיק. אבל אם ינסו כמובן לברוח, ינסו להתחמק, ייכנסו לפילטרים, יהיו בעיות הפעלה קשות. וכמובן יש את השאלה האתית של בעל חיים שהוא חסר החוליות הראשון שאירופה, השוק האירופאי כולו, הכיר בו כראוי להגנה מבחינה של זכויות בעלי חיים. כלומר, גם כאשר עושים ניסויים, אז צריך ועדה אתית. לא, אי אפשר סתם לקחת אותם ולחתוך, לעשות מה שרוצים איתם. בניגוד לחסרי חוליות אחרים, כמו למשל חרקים, או תולעים, או דברים מהסוג הזה.
טוב, זה באמת קצת עצוב, אבל העניין האתי הזה מזכיר מעט עניין אתי שקשור בכלל בגידול בעלי חיים בתנאי שבי כדי לאכול אותם.
זה נכון, אבל כמו שאני אמרתי, צריך לקחת את זה באיזשהו בהסתייגות, כי כל זמן שאנחנו אוכלים בעל חיים אחד, אז למה לא לאכול בעל חיים אחר, ואין כאן, וזה לא השיקול. יש לנו כאן שיקול אקולוגי, וגם שיקול של איך לעשות את זה, שזה שיקול טכני שלא יהיה פשוט.
טוב, לא נותר אלא לקוות שהם ימצאו את הדרך להימלט מהכלובים האלה, כי הם מספיק חכמים.
זה נכון מאוד, רוב הסיכויים שזה מה שיקרה.
אני רוצה להודות לך על השיחה הזו. פרופסור נדב ששר, מהתוכנית לביולוגיה וביוטכנולוגיה הימית של אוניברסיטת בן גוריון, קמפוס אילת. תודה לך.
תודה רבה.
אנחנו חוזרים למשחקי הכס, נמצאים איתנו כאן שניים, דוקטור יונת ישחר, דוקטור ארז גרטי. אנחנו מדברים על הסדרה, על התוכנית הזו מהזווית המדעית, ואחד הדברים, לפחות ברמת העלילה שם שמופיעים, זה גילוי עריות.
נכון מאוד. אז זה משהו שאנחנו רואים אותו כבר בפרק הראשון של העונה הראשונה, שהמלכה לא מאוד נאמנה לבעלה, ויותר מזה היא... כל הילדים שלה הם לא באמת שלו, לא ממנו, אלא ממישהו אחר, והמישהו הזה הוא אחיה. כן.
אף פעם זה גורם...
התגובה הזאת, התגובה הזאת שעשית...
זה גורם לאי נוחות, אני מוכן...
אי נוחות זה understatement, זה דוחה. זה דוחה בכל כך הרבה רמות. המחשבה שאח ואחות יקיימו יחסי מין ויעמידו צאצאים ביחד...
כן, אנחנו יודעים שההיסטוריה מנסה למנוע את זה, לא?
נכון, ויש גם, אגב...
הביולוגיה מנסה למנוע.
הביולוגיה, בעזרת כל מיני כלים, אחד מהם פסיכולוגי, ויש אפקט, שנקרא אפקט ווסטמארק, ש... אומר שאתה לא תימשך לקרובי משפחתך. פסיכולוגית, אתה לא מסוגל להימשך לקרובי משפחתך, זה מאוד מאוד נדיר, ויש סיבה טובה לזה שזה קורה. זאת אומרת,
יש לנו הגנה פסיכולוגית, ממש מנגנון שאמור למנוע מצב שבו
בדיוק.
תהיה משיכה בין קרובים, קרובי משפחה, כדי למנוע את הנזקים שהדבר...
נכון,
לא אגב, זה... אני רק רוצה להגיד שזה פועל לא רק על מי שהוא קרוב אליך גנטית, זאת אומרת, האפקט הפסיכולוגי הזה גדל את,
גם מאחים שהם מאומצים למשל?
אחים מאומצים, זה יפעל בדיוק אותו דבר.
וואו.
ויש לא מעט בתור קיבוצניקית שבשנותיי הראשונות, כאילו כשהייתי ילדה עדיין הייתה לינה משותפת בקיבוץ שבו הייתי, באזור
היה. מה, הילדים האלה?
אני מהילדים האלה.
רבים לחבריי עדיין מתלוננים על התקופה.
כן, זה
משהו
קצת מופרע, כשאני חושבת על זה.
מופרע לגמרי. מבלי לשפוט, מופרע לגמרי.
אז נעשו לא מעט מחקרים על ילדים באמת שגדלו בלינה משפחתית, וזה ידוע שכמעט אין חתונות בתוך הקיבוץ בכלל, זה נדיר.
כי הם מתייחסים אליהם כאחים? וואו.
ילדים שגדלו באותה קבוצה בעצם, שישנו ביחד וגדלו כשהם ישנים ביחד וגדלים ביחד באותה קבוצה, כמעט אף פעם אין חתונות בין...
זאת אומרת שהמנגנון הפסיכולוגי שאמור להרחיק אותנו מקרובים פעל גם לא...
פועל גם כשאין קרבה גנטית, הוא פשוט פועל על מי שגדל יחד איתך.
טוב, הגיוני.
זה הגיוני.
וואו.
אז השאלה היא, למה זה? למה אנחנו כל כך נגאלים מזה וכל כך...
וגם יש איסורים וכו', אבל אתה צודק, למה זה מגיל אותנו פסיכולוגית?
אז זהו, אז יש לזה הסבר גנטי. כי בסופו של דבר, במרכאות, הטבע מאוד אוהב שונות. שונות זה דבר טוב, זה מאפשר להכניס מגוון, וזה מאפשר גם לברור כל מיני מחלות לא, ותופעות לא רצויות.
זאת אומרת שמה של ניסוי קרובים או חיבור בין קרובים זה משהו שמנציח דווקא מחלות גנטיות?
זה מנציח תכונות באופן כללי, אבל תכונות שהן רצסיביות, שהן נשלטות, ובין היתר גם מחלות גנטיות, נוטות יותר לבוא לידי ביטוי. מחלות גנטיות בדרך כלל הם, יש להם, הם רצסיביות, הם עותק אחד של, של הגן הפגום לא מספיק בשביל שהמחלה תבוא לידי ביטוי, אתה צריך שני עותקים שלו, כן. ובמצב כזה באמת חולים במחלה. אפשר לראות שאצל במשפחות שיש בהם נישואי קרובים, יש יותר נטייה למחלות כאלה לבוא לידי ביטוי, יש אפילו מחקרים בארץ, על, אני מדבר על רמה של פי עשר ממשפחות רגילות, יש נטייה ללקוט ב... במומים גנטיים, מבלי להיכנס מאיזה מגזרים ואיזה מקומות.
זאת אומרת, זה לא טוב.
זה מאוד 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 לא טוב.
סיבה מאוד ברורה.
מה זה? כן. עכשיו, כשנניח בן אדם הוא נסע של איזשהו מום גנטי, והוא מתחתן עם מישהי מאוכלוסייה הכללית, הסיכוי שגם היא תהיה נשאית של זה, הוא מאוד מאוד נמוך.
קלוש, נכון.
קלוש, הוא קיים אבל הוא קלוש, ובוא נגיד שגם אם כן, אז לרבע מהילדים שלהם... תהיה את המחלה, שיהיה את ההשתלבות של, של שני הגנים האלה. אם אנשים מאותה משפחה מתחתנים, הסיכוי של שניים יהיה את, 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 את אותה תכונה רצסיבית, הוא הרבה הרבה יותר גבוה, ואז...
כי הם קיבלו אותה מאותו מקור.
כן.
ואנחנו... אפשר לראות, זאת אומרת, זה מין דבר... ידוע לכולם, למה לא מתחתנים במשפחה? כי עלולים לצאת ילדים פגומים.
נכון.
אנחנו רואים את זה יפה מאוד גם בהכלאות של כלבים.
כן, בהכלאות של כלבים, בעיקר ב... מעניין. עכשיו כבר הרבה יותר מקפידים על זה, אבל פעם כדי להציג איזשהו גזע שיהיה בדיוק עם התכונות שאנחנו רוצים, אז החליאו באמת קרובי משפחה, כי לשניהם היה בדיוק את התכונה שאנחנו מחפשים.
עצלות נשמע לי, אבל אוקיי.
קצת.
ומה קיבלנו?
קיבלנו כלבים שיש להם בעיות בריאותיות מאוד חמורות, והרבה מאוד גזעים מגיעים עם הרבה מאוד בעיות בריאותיות. חלק מהם זה ממש פועל יוצא של התכונות שנבחרו בכוונה. פקינזים למשל יש להם בעיות, או בולדוגים יש להם אף פחוס ויש להם בעיות נשימה בגלל האף הפחוס שלהם. אבל לפעמים זה גם פשוט מוטציות שהיו אצל המשפחה שממנה נוצר הגזע, שהרבה מאוד מהגזע הם צאצאים של אותה משפחה, ובמקרה היו להם שהמוטציות שקשורות למחלות גנטיות, נטייה לסרטן, נטייה למחלות לב, כל מיני דברים כאלה. ועכשיו לחלק גדול מבני הגזע האלה בכלבים יש את ה... יש את המוטציות האלה, ולחלק גדול מהם יש את המחלות האלה.
גם בסוסי מרוץ, דרך אגב, יש איזה מחלה אצל סוסי מרוץ גזעיים, שהסוס קופה במקום ונופל, ואחר כך הוא חוזר לעצמו וממשיך הלאה. הסוסים האלה מאוד, נראים מאוד שריריים ויפים וגדולים, אבל השריריות הזאת נובעת מאיזושהי מוטציה, באיזשהו חלבון מוליך חשמל, כמו אלה שדיברתי קודם.
כן.
ו... הם שרירים בי כסוג של פיצוי על המום הזה, אז מרבים אותם ביחד כי זה סוסים מאוד גדולים ויפים ומנציחים ככה למעשה את המוטציה.
טוב, אנחנו נצרף אל השיחה הזאת מי שנכנס אלינו לאולפן, מנהל בית הספר הבינלאומי ללימודי העם היהודי בבית התפוצות איתמר קרמר, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
מה יש למנהל בית ספר שעוסק בעם היהודי בתפוצות לומר על משחקי הכס? האם יש קשר בין העם היהודי לבין משחקי הכס? אל תגיד לי שהם העתיקו את כל העלילות מהתנך.
כמו כל דבר שאתה שואל על העם היהודי, okay. השאלה זה מי קשור. שואל ולמה. אנחנו okay. יכולים לבחור okay. איך אנחנו קושרים.
Okay.
אז כן, יש קשרים. קודם כל, הכותבים והמובילים של הסדרה, לא של הספר, בניוף ווייס, שניהם יהודים, שניהם גדלו בחינוך יהודי גם, ומכירים את כל הסיפור. אבל בסוף, מה שאנחנו רואים במשחקי הכס, ואולי הסיבה הגדולה שהסדרה הזאת, מעבר לעלות ההפקה ולהשקעה,
okay.
שהיא תפסה, ואולי הסדרה הגדולה, או האירוע התרבותי הגדול של השנים האחרונות, זה העובדה שהם מספרים סיפור שהוא סיפור מאוד טריוויאלי, שאנחנו יודעים לספר אותו לאורך כל ההיסטוריה, ואנחנו יודעים לספר אותו גם במיתולוגיות.
מעניין, כולל, מה, כולל זה ארכיטיפ של... סיפורי שחוזר?
לחלוטין.
מה ספר לנו?
מרטין
מה?
בעצם, ג'ורג' אר אר מרטין מדבר בעצם על המקור של מלחמת השושנים. הוא היה ילד קטן בניו ג'רזי,
כן.
שיחק די לבד עם הצבים שלו, בנה להם טירות, באמת ככה הוא כותב. והעולם הדמיוני שהוא ברא לעצמו היה עולם של דרקונים ושל שדים, אבל לאט לאט הוא התחיל לבנות את זה יחד עם מחקרים היסטוריים, ובעצם חיבר את זה לאנגליה.
חיבר את זה להיסטוריה אמיתית, כן. זה,
שני הבתים הגדולים, בית לניסטר ובית סטארק. זה בעצם בית לנקסטר ובית יורק של המלכות הבריטית עוד בזמן מלחמת השושנים. והסיפור היהודי הוא גם דומה.
זה ביומי מקרי, מה שאמרת.
אני בא מהשלטה כמו עתקה.
כן. די, אז זה לא מבוסס, אבל ההשראה היא לגמרי היסטורית, אתה אומר. מעניין.
זה בסוף אותו סיפור. אגב, תיקח את הסיפור ההיסטורי, ובוא תשליך אותו על הסיפור היהודי, אנחנו רואים שגם בתקופת מלכים ושופטים, יש את אותם סיפורים שקוראים מלחמת השושנים, וגם אצלנו במשחקי הכס.
אז מיד אתה תספר לנו את הסיפור עצמו, ואנחנו נלמד, רק נזהיר את המאזינים והמאזינות, שאנחנו נעשה כאן ספוילרים, ובסוף השיחה הזאת תדעו בדיוק מה קורה, מי מת. וכמו תמיד, כמו שאומרים במשחקי הכס, כולם מתים בסוף.
כולם מתים, ויהיו פה עכשיו יותר ספוילרים מאשר מוסך לשיפורי רכב.
אז קדימה, תהרוס לנו הכל, קדימה.
אז שלשום ערכנו ערב בבית התפוצות, במוזיאון העם היהודי, בהשתתפות מומחי תוכן ואנשים שהם פריקים מטורפים של התנך וגם של הסדרה, ודיברנו על כמה תמות עיקריות. הדבר העיקרי שאולי, אני חושב שהוא הכי מסקרן, זה מי ראוי להיות מלך. הרי הסדרה בסופו של דבר מציגה כמה מועמדים למלוכה, או מעמודים להיות סוג של משיח, מלך כזה, שיבוא ויגאל את הממלכות ויאחד את כל הממלכות, והשאלה לאורך כל הסדרה זה מה עושה מנהיג למנהיג, או מי ראוי לשלוט. אחת הסצנות שאני אישית הכי אוהב בסדרה זה סצנה שבה מלך צעיר, תומן, עומד על גופת אחיו, שמת בצורה מאוד לא סטרילית, כפי שמוות קורה בסדרה הזו.
אבל משמחת.
אבל כן, משמחת. לא מעט אנשים, כמו לזכות בגמר גביע בערך, כשהפרק הזה הוקרן. אבל סבא שלו עושה לו איזשהו במעמד קדוש כזה, הוא אומר לו, מה לדעתך, תומן נכדי היקר, הופך מלך למלך. ואז יש ממש סצנה של 3-4 דקות, שבה תומן מנסה לזרוק כל מיני תכונות שיהפכו מלך או אדם להיות ראוי להיות מלך. הוא מדבר על כוח, הוא מדבר על רגישות, ובסוף הוא מגיע למילה חוכמה. הוא אומר שמה שסבא שלו אומר לו באותו מעמד קדוש, זה שבעצם מי שראוי להיות מלך זה אדם שפועל בחוכמה. עכשיו, את אותו מעמד אנחנו רואים גם בספר מלכים, כאשר שלמה בעצם הולך לבמה בגבעון, ושואל את אדוני, מה באמת יהפוך אותי לכזה מלך טוב? האם זה הכוח, האם זה הרגישות? או בסוף, כמו שאלוהים, אומר על הבמה לגבעון לשלמה, מה שיהפוך אותך למלך טוב, מה שהופך אדם למלך טוב, זה קודם כל היכולת לעשות משפט. היכולת לעשות משפט צדק, להיות חכם ולהיות רגיש.
זה באמת לא טריוויאלי, אתה יודע, כי אנחנו מתייחסים למשפט כמשהו שהוא אוף, או המיינסטרים, ודווקא באמת עולם המשפט הוא זה שחשוב, או מוזכר כאן. או לפחות היכולת לשפוט, כן.
והביטוי מיד שני פסוקים אחר כך, מגיעות שתי נשים, לשלמה, עם קייס שכולנו מכירים, ומשפט שלמה המפורסם, שזה בעצם ההדגמה לכך שהתכונה החשובה ביותר למלך בישראל, זה החוכמה.
אנשים אולי לא מבינים את החשיבות של מערכת משפט, רק כדי לייצר איזשהו סדר חברתי. נכון. זה לא פחות חשוב, כמובן, ממשטרה וצבא וכו'.
ואת כן. זה מלך צריך לקיים. עכשיו, אנחנו רואים המון מלכים אכזריים במשחקי הכס. יש עשרות אנשים שממש מקבלים את המלכות, וכל אחד מהם אולי לרגע אחד ראוי להיות המלך, או אנחנו חושבים שהוא באמת...
אבל אז מה מתדרדרים לאכזריות?
אבל אז בסופו של דבר חלק מעברי הגוף שלו הופכים להיות לא מחוברים אליו, או שהוא... זה פחות או יותר הסוף של רוב המלכים שם בסדרה. עד הסוף, עד הפרק האחרון, שבו בעצם המעמד המכונן אולי של הסדרה, זה דיון של כל הנכבדים, של כל הלורדים, בסוגיית מי ראוי באמת באמת להיות אותו נבחר, אותו אדם שמאחד את כל הממלכות, והוא המלך הצודק. ובסוף יש הפתעה ואותה לא נגלה. אבל הדיון הזה הוא דיון שבעם היהודי אנחנו לאורך דורות על גבי דורות דנים אותו כל הזמן. משפט המלך, הסיפור הזה של מלך בעם היהודי זה איזשהו סוג של כניעה, איזשהו סוג של פשרה, כי העם נורא רוצה.
לא, אתה אומר שזו פשרה דווקא, האם המלכים שלנו היו מושלמים בכל מה שקשור לתכונות שלהם?
אחד הדברים היפים זה שאין לנו אף מלך מושלם. שאול, בואו ניקח את שאול, שאולי הטרגדיה הכי יפה כן. וגדולה שנכתבו עליה עשרות ספרים, ואני חושב שאין בן אדם כמעט, מיגאל אלון ועד לאחרים שלא הושווה לשאול המלך, הגיבור הטרג הזה. שאול לא רוצה להיות מלך. הוא במקרה עונה על כל התנאים, הוציאו מודעה דרושים.
תמיד, אמרו... זהו, שגם משה רבנו הרי לא רצה להנהיג, זאת אומרת, זה תנאי הכרחי במסע הגיבור, או בסיפור הידוע, שמציעים לגיבור, או מנסים לכפות עליו את השליחות שלו, והוא אומר, לא מתאים.
עזוב, אני לא רוצה, יש לי עכשיו בדיוק פגישה, אני חייב ללכת לרופא שיניים, ולא מתאים לי עכשיו כל הסיפור הזה של המלוכה.
מעניין,
אז כן. זה אולי המלך הכי טוב, הוא זה ש...
במשחקי הכס אנחנו רואים אנשים עם מוטיבציה מטורפת, הם מסוגלים לשרוף ממלכות. נכון, זה גם מה שהתנך אומר לנו. עכשיו, הסיפור של שאול, לא רק שהבן אדם לא רצה להיות מלך, ואיכשהו העונה על כל הקריטריונים של מודעת הדרושים שפורסמה שם, ברגע שהוא מתמנה להיות מלך, מה הדבר השני שהוא עושה? הוא הולך חזרה לעדר הבקר שלו ורואה אותם. עכשיו, באותו זמן נחש העמוני מאיים על תושבי העיר יבש גלעד, והוא אומר להם, חבר'ה, יש לנו איזשהו בעיה, איזשהו סכסוך, בואו נעשה ככה, אני נקר לכם את העין הימנית, ואתם תמשיכו את חייכם כרגיל.
אז משמע עסקה הוגנת.
כן, נכון, נכון, כולם מרוויחים, win win situation.
ודאי, בדיוק.
אז בעצם תושבי יבש גלעד בצר להם, שולחים הודעה לכל העם שיש בעיה, וההודעה הזאת מגיעה לגבעת שאול, לעיר שבו שאול, שבה שאול יושב. הוא לא יושב, הוא רואה את הבקר. שאול מתעצבן, בקריזה, לוקח צמד בקר, חותך אותם ל-12 חלקים, ושולח אותם לכל קצווי הארץ, כדי שכולם ידעו שיש עכשיו בעיה לתושבי יבש גלעד, והם נפגשים שם. עכשיו, הסיפור
צו
הזה...
צו גיוס, סוג של...
סוג של צו גיוס, אבל הסיפור הזה של לקחת איזשהו מן החי, או אדם, לחתוך את חלקיו, ולוותר אותו, ולשלוח אותו לכל רחבי הארץ, זה משהו שאגב מופיע אצלנו בכתבים עוד פעמיים, ומופיע גם במשחקי הכס. אפרופו הדימויים החזותיים והתוכניים שאנחנו רואים שבעצם אולי נשאבו מהמיתולוגיה, מהספרות שלנו. אז שאול הזה בסופו של דבר, הוא אחד מנסה לעשות הכל נכון, אבל בסוף איכשהו הכל יוצא לו גרוע. הוא גיבור טרגי כזה. כמו ג'ון סנואו, כמו
הרבה מאוד מנהיגים שנה, אני לא מהסדרה בהכרח, אלא יש כאלה הרבה גיבורים מנהיגים גדולים גם שלנו, שהתחילו מדהים עם כוונות מצוינות וסיימו את הקריירה שלהם בייאוש.
נכון.
יש סיפורים, לא חשוב שמות, יש כאלה.
לא ניכנס לשמות, לא ניכנס לכל מיני השוואות.
לא, אני מדבר אגב על אנשים שכבר לא איתנו, שהנהיגו וכוונותיהם היו טובות, ונחשבים להם מנהיגים גדולים, ואכן היו מנהיגים גדולים, אבל לעתים הדברים משתבשים בסופו של דבר.
לא תמיד הכל יוצא כמו שאתה רוצה.
כן, נכון.
עכשיו, אחד הדברים שאנחנו רואים בסדרה, זה שאין באמת נבל כזה, איש שהוא כל כך רע, שאתה אומר לעצמו, האיש הזה הוא מושחת מן היסוד. גם בתנ"ך אין. אחד הדברים שאנחנו מחפשים את הרוע המוחלט, הרוע המוחלט, בתנ"ך מוזכר כמה פעמים המילה רשע. עכשיו, שלוש פעמים בתנ"ך המילה רשע מוזכרת בהקשר של אנשים אמיתיים.
מי מעניין?
אחד זה דותן ואבירם, שמפיצים שמועות בטוויטר על משה ואהרון, נכון, נכון מאוד. ובעצם האמירה היא שהם רשעים, גם בגלל שהם עושים את זה, וגם בגלל שהם נהגו לריב עוד בארץ מצרים. והרשעים האחרים זה אב וביתו. אחאב ועתליה. עכשיו, הם מוזכרים כרשעים, כי הם עשו בעיקר הרע בעיני אדוני. הם רצחו, בזזו, אנסו, עשו את כל הדברים הרעים, אבל הם רשעים כי הם עשו את הרע בעיני אדוני. בסדרה יש כמה רשעים מוחלטים, שאנחנו מסתכלים על הטעמים והדברים שהם עושים, זה בגלל שהם סוציופטים. לא פחות, לא יותר, אנחנו לא רואים דמות עגולה ממש, כמו סרסי למשל, שהיא סוג של איזבל התנכית, כן. שהיא מלאה כולה בערמומיות ותככים, ועושה את הכל כדי לשרוד בכוח בשלטון. בתנך אנחנו פחות רואים דמויות כאלה. יש משהו מאוד מאוד עגול, לכל דמות רעה יש גם משהו טוב. אפילו אמן, בואו ניקח את הרשע הטוטל.
אמן האגגי, הרשע?
יפה, אגגי בגלל אגג המלאקי, נכון?
יש טוענים שבאמת זה המלאק.
עכשיו, המן, בואו, חבר'ה, האיש הוא לא רשע מוחלט.
הרי אם המן הרשע הוא טוב, יש לנו כותרת, האוויר
הוא לא טוב. הוא לא טוב, אבל בוא תיקח את עצמך.
הוא טוב לב ומרדכי היה רשע.
יושבת לך זרש כזאת.
מנהל בית התפוצות.
יושבת כזאת זרש.
אוקיי.
בוא נה, 10 ילדים. אתה לא יכול לשכב על הספה ולראות משחקי הכס שיש לך 10 ילדים שמסתובבים מסביבך. אז אתה מחפש לעשות דברים אחרים. המן הוא לא באמת רשע במובן הזה, הוא רשע כלפינו.
אין אנשים רעים, יש אנשים שרע להם.
יש אנשים מאוד מאוד תחמנים, ובעיקר אנשים שמחפשים כוח. אנשים שמחפשים איך להשפיע על המלכות, ואת זה אנחנו רואים לאורך כל הסדרה בדמויות היועצים. יש לנו המון יועצים ולחשנים ואנשים והכי תופלים כאלה, שהשאלה הגדולה בדמות היועץ, וזאת שאלה שרלוונטית עד ימינו, okay. את מי היועץ משרת? האם היועץ משרת את המלך, או האם היועץ משרת את הממלכה? האם היועץ הזאת, הדמות המיתית, גם אמן הוא סוג של יועץ, גם מרדכי היהודי הוא סוג של יועץ, אבל גם אחיתופל וגם יועצים אחרים, אהרון והלאה.
אחיתופל אגב שעשו לו עוול גדול.
נכון, זה מיסקונספשן, נכון.
זה עוד כותרת בשבילך, בוא ננקה את שמו של אחיתופל, ונוציא אותו בסדר.
נכון, זה עולה מדי פעם.
התנצלות.
אבל באמת סקרנת בקשר להמן, אז אתה אומר שבסופו של דבר... המן היה טוב לב.
המן הוא רשע, זה בסדר. אנחנו בלג בעומר, זה בסדר.
להפסיק לקרוא את מגילת אסתר.
אם אתה כבר מדליק מדורות, ואנחנו יודעים שאסור, וזה לא טוב, וזה גרוע מאוד, אז שים את המן בפנים, זה עדיין בסדר. בוא לא נתנתק מהמסורת שלנו, כן? רק לצורך הספרותי הזה. אבל את המן, כשאתה קורא את המגילה, שזה סיפור נפלא, בצורה ביקורתית, אתה מנסה להבין למה המן עושה את מה שעושה, אתה מצליח להבין. יש לנו גיבורים במשחקי הכס שהם רשעים מוחלטים, כי הם סוציופטים מוחלטים.
אני חושבת שחוץ מג'ופרי למשל, טוב, פעם זה בולטון, כן. אבל דווקא סרסי, אני חושבת שכן אפשר להבין, למשל, את מה שעושה למען הילדים שלה. וכן לראות בה, לראות בה, כי היא כן אוהבת את הילדים שלה. אתה כן רואה משהו...
וגם פה יש כניעה לאיזושהי פרדיגמה ספרותית וחברותית. נכון? האישה תעשה את מה שטוב בשביל הילדים, והגבר חושב על הממלכה. עכשיו, זה גם מעניין. חליסי.
גם הגברים שלא כל כך חושבים על הממלכה.
דמות נשית ענקית. תסתכלו על חליסי. אין דמויות כאלה בחיים, נכון? אישה, גיבורה משחר ילדותה, בת למשפחה, אגב, שנגועה בגילויי עריות, זה מה שמייחד את משפחת טרגריאן, וספוילר קטן, חכו לסוף. אז גם בתוך הדבר הזה, חליסי היא דמות ייחודית, היא מיתית שאין לנו כזאת. אין לנו אישה עד כדי כך חזקה, שמסוגלת להוביל... חליסי זה סוג של משה רבינו, נכון? היא לוקחת את העם שלה, את העבדים המשוחררים, ממקום למקום למקום, עד שהיא מביאה אותם אל הארץ המובטחת, ואז לא נגיד מה היה בסוף, אבל בוא נגיד שמעורב שם לא מאדם, כמובן, ואש ודרקונים. הדבר
שדמותה לקוחה מדמותו של משה, חליסי רבנו.
חליסי רבנו, כמובן, חוץ מהזקן זה אחד לאחד, ועשר הדוברות.
אולי לפני שאנחנו רואים את כל הסדרות האלה, שווה לקרוא שוב את התנך, כי כל פעם כשאתה קורא את התנך, אתה מגלה דברים שאתה לא יודע משם.
קודם כל, בטח. כשהתחלתי ללמד את כיתה חטא,
ללכת למקור, פשוט ללכת למקור, באמת למקורות תרתי משמע.
כשהייתי מורה, נכנסתי לכיתה חטא, בשיעור הראשון, שיעור תנך, אני זוכר ילדה שיושבת ככה בצד של הכיתה, ואומרת, איתמר, אבל די כבר עם התנך הזה, אני רוצה ללמוד על החיים, אני רוצה ללמוד על באמת, על דברים שקורים. עכשיו, התנך וחלק מהספרים שם, זה החיים עצמם. זה מה שקורה, לא סתם משחקי הכס הולכת על אותם קווי העלילה, וגם משחקי הכס, אנחנו בתקופה של משחקי הכס, אנחנו בונים איזושהי קואליציה.
תמיד.
איך בונים קואליציה בתנך, איך בונים קואליציה במשחקי הכס, מה יותר חזק. אם עכשיו אני מבטיח לך איזושהי מלכות מסוימת, או ממלכה, או עיר מסוימת, על מנת שאתה תעשה איתי קואליציה. הרי איך בסופו של דבר יהושע בן נון מגייס את כל שבטי ישראל למלחמה על שחרור הארץ? הוא אומר לכל שבט, אתה, אחרי שנסיים את המלחמה, אתה תקבל את האזור הזה. אתה תקבל את האזור הזה, ואתם בכלל תקבלו את האזור הזה שם עם הווילות, עם הנוף לים, חמישה חדרים, חדש מרופא.
נראה לי שלאור מצב הנדלן, אם תציע לאנשים לצאת למלחמה רק כדי שיהיה להם בית ונחלה, כולם יצאו למלחמה.
זה אתה אמרת, יכול להיות שזה כבר קורה עכשיו.
מהיכרותי את שוק הנדלן. אז זאת אומרת, בוא נסכם באמת את העניין הזה. אתה אומר שכן יש השפעה מאוד גדולה של הרבה ארכיטיפים סיפוריים, ומה סיפורים מהתנך?
לחלוטין עד רמת הפרטים. הסיפור המפורסם על אהוד בן גירה. אהוד בן גירה, השופט שלנו, יש בלגן עם אוג מלך הבשן, okay. אהוד בן גירה מחליט לסיים את חייו של אוג.
זה פה ניים דרופינג של דמויות מהתנך, אתה זורק אותנו לכל מיני פה, אוקיי.
גגל אותו, הוא היה, באמת, סיפור אמיתי. אהוד בן גירה, הוא מגיע לאוג מלך הבשן, עכשיו יש מערך הבטחה מטורף, משמר המלך מסביב לאוג מלך הבשן, שאוג כשמו כנו, בחור שהוא אוגיה לא קטנה, איש גדול מאוד, ובעצם יש בידוק ביטחוני בכניסה לארמון של אוג מלך הבשן. עכשיו בא אליו המאבטח עם המגנומטר ושואל אותו נשק יש? אהוד בן גירה שהוא איתר יד ימינו אומר לו אין לי נשק. מה זאת אומרת? המאבטח בודק את צד שמאל של אהוד בן גירה okay. שבצד שמאל מי שימני יוחז את החרב בצד שמאל של הגוף שלו. הוא בודק, תופח לו ככה על הגלימה, רואה שאין שם הנשק. למה?
כי הנשק בצד השני?
כי הנשק בצד השני, כי יהוד שמאלי, ולכן המאבטח לא מצליח למצוא את הנשק. ואז
זה אתה מקשר לאריה?
ואז, זה את אמרת, אבל אז בעצם, תוך כדי שהוא מגיש לו איזושהי תקרובת ששלחו לו, עמנו, שלח לאוג מלך הבשן, מתחת למגש הזה הוא מסתיר את הפגיון, ובסופו של דבר דוקר את אוג מלך הבשן. עכשיו, את אותו סיפור בדיוק, של העברת פגיון מצד לצד, ותחכום ותחבולה, אנחנו רואים בלא מעט מקרי מוות יזום, כמובן, ומתוכנן מראש, במשחקי הכס, כולל אריה ומלך הלילה.
זאת אומרת, בקרוב תביעה מסודרת של עזרה ונחמיה, כנגד היוצרים של משחקי הכס. בהלכה שהם חתומים על העריכת התנך.
לחלוטין, ונאחל להם בהצלחה.
ודאי נצטרף לסקר את התביעה. אז אנחנו מודים לך, מנהל בית הספר הבינלאומי ללימודי העם היהודי בבית התפוצות, איתמר קרמר. תודה רבה, זה היה מרתק. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, אז רגע לפני שניפרד, אולי נספיק עוד לדבר מעט על מחלות, מחלות מופיעות במשחקי הכס? בבקשה.
אז יש מחלה שנקראת קסקסת אפורה, שזה מחלה שהיא קיימת בעולם משחקי הכס. זו מחלה שבאה לידי ביטוי בכל מיני נגעים באור, כמו, קצת כמו מין אבן כזאת, שזה אחרי זה זה הולך ומתפשט לשאר הגוף, מגיע פוגע גם במוח, הבן אדם משתגע ומת בייסורים. מחלה איומה ונוראה, בן אדם שנדבק במחלה הזאת לא שורד.
וואו, איך נדבקים בה?
מגע. מגע, נשיכה. עכשיו, המחלה הזאת היא גם מאוד מדבקת וגם היא מאוד קטלנית, ויש כמה דמויות ש... יש דמות אחת מרכזית שנדבקת במחלה, ודמות אחרת של ילדה, הבת של, של סטניס, שרואים שהפנים שלה הם קצת, יש כל מיני נגעי אבן כאלה, אבל היא חיה. ומסתבר שהמחלה הזאת היא פוגעת בילדים, אבל ילד שנדבק במחלה הזאת ומצליח לשרוד וזה קורה, הוא אחרי זה חסין למחלה.
זה אומר שהוא מפתח נוגדנים ממש?
בדיוק.
די, כמו חיסון, די.
בדיוק.
אם כן, שוב דוקטור ארזגרתי בא למכור לנו את החיסונים כמשהו טוב.
עכשיו, יכול להיות שזה באמת אותה מחלה, ויכול להיות שזה פשוט מחלה אחרת שהיא דומה, כמו שיש לנו את הוועבועות השחורות ואת הוועבועות הבקר, שזה וירוסים, נקרא להם בני דודים, שאם אתה נדבק בוועבועות הבקר שהיא לא קטלנית לבני אדם, אתה תפתח נוגדנים לוועבועות השחורות ששמחתנו כבר לא קיימת בעולם. אז יכול להיות שזה המצב, ויכול להיות לעומת זאת שפשוט זה מופע קל יותר, כמו שיש מחלות ילדות שילדים חולים בהם ועוברים אותם בסדר, לעומת זאת בן אדם מבוגר יהיו לו הרבה יותר סיבוכים.
וואו, טוב, אנחנו הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו, תודה מעומק הלב למי שהיו כאן שעתיים מרתקות, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון, ודוקטור ארז גרתי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, תודה לכם.
תודה רבה.
זה המרתק, תודה רבה לכל מי שעמל על המשדר שלנו, העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה היא אלכסנדרה לויקר, תודה רבה למפיק אבי שמאי, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. מיד אחרינו מבזק, ואז גואל פינטו באולפן שלו בתל אביב עם גם כן תרבות. אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית סיכום שבוע חגיגית. להתראות. Thank you.